ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. ברק סרי ויהודה שלזינגר. 1-2
הרווחנו שאין חדשות, אה? תן. ערב טוב. תמיד חלמתי להגיש חדשות, אתה יודע, סרי?
אתה יודע שהיה כאן איזה יום, שהייתה תקלה גם מחדשות 12 משהו, כן? וינון קיבל את זה והתחיל להקריא.
מה, להגיש?
תאמין לי, זה נשמע מהדורת החדשות האיומה ביותר ששמעתי. קריא אותה מהיר כזה מונוטוני.
ערב טוב לכם. לא, זה לא ערב טוב, בוקר טוב, השעה 9. הנה החדשות מפי רדיו ללא הפסקה, מפי שלזינגר יהודה וסרי ברק.
יפה, יפה, יפה.
שלום ברק, סרי, כוכבנית הרשת. יאללה, מי זה פה? פתח טוויטר, מתי אתה עושה מחירות כבר? מתי אתה מפרסם מוצרים?
אז בוא אני אגיד לכם מילה.
איזה כוכבנית נהיית פה על הבוקר.
אין קורא, לא כותב, אין קורא טוויטר יותר אדוק ממני בשנים האחרונות. לא יודע מתי זה תפס תאוצה, ב-2014 התחיל, 15, מאז אני, רוב היום הטלפון, הנייד פתוח על הטוויטר. אבל, עכשיו, באמת, ואני אומר לך את זה בצניעות, אני כותב הרבה יותר טוב מה שאני מדבר.
רגע, אבל היה לך פייק? היה לך כזה פייק או ש...
לא, לא, לא.
שלך,
אבל
לא שמיש.
הייתי שלי, אבל לא שמיש, קורה.
למה התחלת?
תקשיב.
נו.
ובוא, לכתוב, זה בא לי הכי בקלות. אני בעורך, הייתי אפילו בהבנותי עורך שלך. שנים עברתי על 1.5 מיליון טקסטים, שכתבתי חומרים, אני רואה לפעמים ציוצים, כל כולן, עילגות אחת מוחלטת, נקודות לא במקום, רווחים לא במקום. וכל הזמן חברים אמרו לך, תהנה... נהנה, עזב, לא נעים.
תה, לא חשוב שמות, מי?
כמות ההלגות בטוויטר היא לפעמים, אתה יודע מה הכי מדהים אותי?
נו.
וזה אני מכיר מימים עברו. אתה יודע, כשאתה קורא טקסטים, כשאתה מדבר איתו, אומרים את הכתובה, אתה יודע, הדבר הפסה הזה.
רגע, אני נכנס לזה שלך, אני נכנס
שנייה. אז אתה לא יודע, אתה יודע, אתה רואה טקסטים של אנשים שכותבים בעיתון, הם עברו שכתוב, הם עברו עריכה, הם קריאים. מה שטוב בטוויטר, שאנשים כותבים כמו שהם כותבים, אף אחד לא משכתב אותם, ואז אתה מגלה שאנשים, תאמין לי, שיהיו בריאים. עזוב, לא נכנס
לזה. שאל מה, אני יש לי איתה למשל
לחצו
עליך לסתור.
חברים
לחצו.
לא, אני אומר לך,
אני,
תקשיב, יש לי המון במות כידוע לך.
נכון.
רדיו, טלוויזיה, זה...
אני לא רציתי לחצור על לפתוח טוויטר.
איך כתב לי אתמול נדב פרי בציניות משנונה? באמת, איך אומרים, עד היום סתמו לך את הפה, רק זה מה שהיה חסר.
כן.
אז זה גם הייתה התחושה שלי, נו, בחיית, מה אני צריך את זה?
רגע, אבל בוא נראה, הנה, את הציוץ מלפני 49 דקות, התחרות קשה, הבחירה קשה מנסו, חייבים להכריע, עידית סילמן אגורה מכולם. אוקיי, זה ציוץ נטול ביבי, זה יפה. האמריקאים נחושים, סמוטריץ' לא מעניין אותם, צהל בסדר. טוב, נשברתי, אני קורא. זהו, שניים, שלושה ציוצים? עד עכשיו?
אתמול בערב התחלנו.
אני חשבתי כבר, אני הופך להיות הסוכן שלך.
חכה, אנחנו מתחממים, לאט.
תתחיל לפרסם לנו מגבונים ואיפור.
הנה, אני קורא לכולם, אני גם רוצה לריב, אני שש לקרב, אני נהנה מזה, תאמינו לי, בואו, קצתות.
אבל טוויטר זה כיף, טוויטר זה כיף.
לא, אחלה.
אני השבוע גם היה לי, חציתי שם איזשהו קרב משמעותי.
כן, קודם כל, רק לגבי מילה אחרונה, איחור אלגנטי, כמה, 10-11 שנים, אבל מי סופר? כן, מה היה לך השבוע?
חציתי שם את רב...
100,000, ראיתי אתמול, כן.
זה לא רע בכלל, זה כיף גדול.
תגיד לי, ואיך התוכנית, איך התוכנית?
וואו, זה קשה, זה טלוויזיה. אתמול עשיתי שידור חי ראשון. אתה יודע, השידור חי, כאילו, השידור חי, עד עכשיו הקלטנו, כי אתה יודע, עד שאתה נעמד, באו טכניות וזה, רעדו לי השחלות, אבל עבר בטוב, ברוך השם, אבל אנחנו, זהו, עד כאן פטפוטי ברנג'ה ובוקר ותקשורת ושטויות. רגע, רק בוסה קטנה לחבר'ה מהלילה עם המעצר המדהים שלהם, עם החיסול של המחבלים מכפר בונדוק, פונדוק, כל הדברים האלה, מי שנתן שם את המודיעין והשבק והלוחמים. רק לפתוח את הבוקר עם בוסות ענקיות, אין כמוכם, אתם אלופים, ועכשיו אפשר לגשת ליצחק עמית, כן.
לא, עזוב אותי, יצחק עמית. אני חושב שאנחנו בבוקר חגיגי,
כן.
שהתחיל למעשה אתמול,
כן.
שיכול להיות, יכול להיות שבאמת החזון הגדול של ראש ממשלת ישראל הראשון דוד בן גוריון, שבמהרה בימינו אוטוטו עניין של ימים, יהיה כאן רמטכ"ל תימני, ולזה הקדשתי את ציוצי הראשון בטוויטר המתחדש שלי. אתמול פרסם שר הביטחון ישראל כץ,
שמפתיע מאוד בעבודה, אתה חייב להגיד את זה, נכון? נותן עבודה שמה.
בוא נגיד לך גילוי נאות, אני את ישראל כץ מכיר מהימים שהוא היה עוזר של אריק שרון במשרד התמ"ת. הייתי אז עורך ראשי של עיתון שנקרא רשת, של ג'רשת שוקן, ששלטה אז במדינה מבחינת תוצאה, תרום עידן הרשתות, תרום עידן ערוץ 2, ואני הייתי עורך של עיתונים שהתפרס על 8-9 ערים ויישובים, הוא גר בכפר אחים, ואנחנו די אימצנו אותו, ופרסמנו עליו כתבות, על הזה, הוא היה מלא מוטיבציה, ואני אומר לך, אני כבר מאז כזה, הוא...
סימנת אותו כבר.
ארמומי, פוליטיקאי על... אל תתרשם מהחזות הלפעמים למחית שלו, האיש הוא זה. תראה, יש לי השגות.
אני לא יודע, זה, הבן אדם נותן עבודה, הבן אדם נכנס.
יש לי השגות
לגבי... ולמצביע, ולאנשים כמוני שרוצים לראות ערכי ימין בצבא, אני מודה...
אני לא רוצה לראות ערכי ימין בצבא.
לא, אני מודה, אני מודה
שאני... מה זה ערכי ימין בצבא?
יש משהו גם...
יש צבא, לא צריך לא ימין לא שמאל.
קודם כל האירוע של... מה זה ערכי ימין בצבא? שחרור צווים מנהליים, אבל נדבר על זה קצת אחר כך.
טוב, אבל קטעת לי את זה, חכה, הלכת לי לישראל כץ, אותו גמרתי את הפואנטה. והוא מפרסם אתמול...
נספוך כמו עינון אתמול, 9-6 דקות, קדימה.
הוא מפרסם אתמול את שלוש השמות, ואלה הם שמות, אייל זמיר מנכ״ל משרד הביטחון, תמיר ידעי האלוף ותמיר ידעי, ואמיר ברעם סגן המטכ״ל. עכשיו שאלו אותי אתמול, תגיד לי מה, אייל זמיר, אז אייל זמיר הוא חצי תימני, אני זוכר שהוא אמר לי, תקשיב, זה החצי הדומיננטי אצלנו במשפחה, ואתה יודע, כתבתי שאחרי הבושות הגדולות שהלחילו לנו החוטים, שזה היה ברמה של להתבייש להיות תימני עם החוטים האלה, בכל מקום שמעתי אלבונות ובדיחות, אז הנה יש לעדה
רמטכ״ל תימני,
לעדה, חכה עוד לא, לא נבחר, אבל לעדה רמוסה מאז שהחוטים, הנה אתה, אני מדבר איתך והנה החוטים על המסך, מאז השנה האחרונה יש לנו אולי סיבה להרים את הראש, ואני רוצה מיד להפנות לשלישיית הגשש החיוור שצפו את זה עוד לפני עשרות שנים. בוא נשמע.
ושהרמטכ"ל הבא יהיה כבר תימני, 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 רמטכ"ל תימני. יהיה?
מי?
הרמטכ"ל.
מה?
תימני.
יהיה.
שמחתם אותי. מתי?
מתי? כשהרמטכ"ל התימני יהיה ממוצע אשכנזי.
יענו, גם כן בעניין התימניות של הרמטכ"ליות עבדו עלינו.
יפה, יפה. מה זה אומר אבל בפרקטיקה, רמטכ"ל תימני? מה זה אומר?
זה אומר שאולי יודע לטפל בחוטים יותר טוב מכולם.
בסדר, אבל מה זה אומר בפרקטיקה? זאת אומרת, איך נראה הכיבוד בישיבות המטה הכללי עכשיו? איך זה נראה?
ג'אלה.
ג'אלה, זה עושים זה.
כן, בדיוק, ג'אלה, בסוף.
אנשים מחזנים קצת גג.
כן, כן, מדברים, כן.
לא, אבל התכונה, מה התכונה? מה התכונה? העיקשות, לא? דרך אגב, אפרופו עניינים עדתיים של אלופים, צה"ל, אתמול ראיתי בוועדת חוץ וביטחון את קליפה. דדו בר קליפה,
בוא'נה,
איזה איש מרשים,
תקשיב,
איזה איש מרשים, וואו.
אתה יודע מה הרשים אותי?
נו,
בלי חרטות, בלי, אתה יודע, סחור סחור. אתה יודע מה, למה אנחנו מדברים? בוא נשמע ציוד שאתמול העלית, בוא נשמע אתמול.
מה, הכנת לי משהו?
לא, לא, אתה העלית את הקטע שלו.
עם ה-6,700.
ה-6,000, זה דדו בר קליפה, מגיע לוועדת חוץ וביטחון, ומדבר על הצרכים של הצבא, בלי כחל וסרק, בלי, איך אומרים, תחרודים, ישר על השולחן, בואו נשמע.
דיוניים, פומפוזיים, וניכנס לפרקטיקות, ובפרקטיקות אני אומר לכם שאנחנו צריכים בין 6,000 ל-7,000 לוחמים. תאמינו לי. אני אומר לכם שאני צריך סדר גודל של 10,000, מפני שאני צריך גם טכנולוגים, ואני צריך גם תומכי לחימה קדמיים. תומכי לחימה קדמיים נקראים בשם טעות, שלא מתאר את המהות. תומכי לחימה קדמיים זה אקבר לוחמים.
אקבר לוחמים.
זה אנשים
אני רוצה להגיד לך מה שאתה...
שעומדים על טנקים.
רגע, אתה העלית את הציוץ המהותי, זאת אומרת, אני לקחתי את הדברים המהותיים, אבל היה שם קטעים הרבה יותר טובים, שהוא אומר, שמעו, אני הצבא. אתם תגידו לי מה לעשות, אתה מבין? זו התפיסה שלו, אני פה, יש לי את הדעות שלי, זה, הוא כאילו בא נטול מניירות,
לא, הוא בא ודיבר, תראה, הוא בא ודיבר על הצרכים.
לא, בסדר, על הסיפור של הגיוס.
היה על זה ויכוח גדול, שהיו אפילו טענות ליולי אדל, שיולי אדל, שהפנה טענות קשות מאוד לצבא, שבאו ולא ידעו בדיוק לנקוב במספר, 3,000, ערוכים פה, ערוכים שם. אז לפני שבועיים הצבא בא ודי שמע את הקרקע מעל כל הטענות, שכן ערוך, לא ערוך, אנחנו מ-2026, קרי עוד שנה, יכולים לקלוט את כל החרדים, okay. וזה מעמיד בבעיה גדולה, גדולה, את כל, מנתניהו ועד אחרון חברי הקואליציה, שמנסים למצוא כאן אולי איזה הסדר, שגם יסביע את רצון החרדים, וגם יגיד לצבא, הנה קיבלתם מה שאתם רוצים, נגמר. ואתמול, דדו בר קליפה, שם את זה בצורה הכי חדה לשולחן, אני צריך איקס מספרים, זה לא שהוא אמר מה שאתם אומרים, חבר'ה זה מה אנחנו צריכים, עכשיו תחליטו מה שאתם יכולים לעשות.
אתה הכנסת פה, החלקנו אל תוך הנושא הזה וקצת מעכב אותי מלדבר על הסיפורים של השופט דוד, אבל אם כבר נגעת בזה אני כן רוצה לגעת בסוגיה של חוק הגיוס, כי אתה צודק, בשבוע הבא הוא מגיע לרתיחה. עכשיו אומר זאת כך, האירוע הוא מאוד 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 מהותי, בסדר? תראה, מצד אחד, אתה מכיר את דעתי, גיוס לכולם, בלי מצמץ, בלי שום דבר, אלה אין הבדל בין דם לדם, וגם מי שיש, וישיבות הסדר, מקסימום. אתה מכיר את דעתי, לא אומר אותה פעם. אבל יש משהו מאוד מאוד צבוע במה שעושים עכשיו, בסדר? כי צריך לומר את האמת, אני עוקב אחרי החוק הזה רק 20 שנה, החוק הזה מעולם לא היה כמוהו בישראל, זאת אומרת להדביק, עכשיו מנסים להדביק לו את הסוגיה של חוק ההשתמטות, מבחינת מספרים גרדה, עד היום, בכל המספרים שהיו עד היום, היה 1200 נעלה ל-1800,
שנייה, שבעה באוקטובר,
הכל בסדר
שבעה באוקטובר, אתה יודע, קרה משהו,
אתה יודע שבעניין הזה, קשה לנו למצוא מחלוקת,
שנה וארבעה חודשים אחרים קרה משהו, אין צבא קטן וחכם, נגמר,
תן לי שנייה אחת לסיים, אנחנו לגמרי עולים בדבר הזה, רק צריך לומר ברמת העובדות. עד היום כל החוקים היו 1200, נעלה אולי בעוד 3 שנים ל-1800. עכשיו החוק הזה מתחיל מ-4800 ועולה ל-5700, ואז את כולם. אז קודם כל, מבחינת החוק, זה לא כל כך פייר להדביק לו את הסיפור הזה של חוק ההשתמטות. יש משהו אחר שבפרקטיקה, קודם כל הצרכים גדלו, ויש משהו אחר שבפרקטיקה, זה גם לא יביא את הגיוס.
תגיד לי מתי,
זה הכל. אבל שר אומר לנו בצדק שאחר כך אנחנו נדוד בזה.
משפט אחרון, מתי מינויים מכם עשו כאן מאות ימים בשנה? מה כתבת אתמול? כמה אמרו לך ימי מילואים בשנה הבאה יהיו?
לכן, חודשיים וחצי.
חודשיים וחצי? מתי היה כאן חודשיים וחצי?
אין לנו ויכוח בעניין הזה. אז תן לי לבוא למקום שיש ויכוח, בשביל מה משלמים לנו? בשביל זה אנחנו פה, הלו, אלה חוקי הפורמט. הסיפור של הגיוס הוא קל מדי פה באירוע הזה. עכשיו, לגבי פרסום של ידידנו עמית סגל, ופרסום נוסף גם של ידידיי בערוץ 14, לגבי סוגיית השופט יצחק עמית. בסדר? עכשיו, אני מכיר את הפרקטיקה שאומרת, רגע, פתאום זה צץ לפני כמה... הנה, משהו זה אני פה. הפרסום אומר שהשופט עמית, דרך אגב, פרסום כבר שני השבוע, ואפילו שלישי, איך אני אומר את זה? ממש 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 בעדינות, לוקה בחסר בכל מה שקשור לשיפוט עצמי בענייני ניגוד עניינים, בסדר? כאילו ניגוד עניינים לא חל על השופט יצחק עמית, בסדר? זה הסיפור, דירקטורים, הוא דן בעתירה של דירקטורים, אני לא ילה את הצופים, אפשר לעשות עמית סגל, אתם תראו את זה, מה שכן, את המאזינים, מה שכן מעניין אותי בדבר הזה, זה התגובות. בסדר?
תספר מה קרה, קודם כל.
סופר, יש בעיית ניגון, הוא דן בעתירה נגד הדירקטורים. דודי אמסלם רצה לשנות את נבחרת הדירקטורים, הוגש בגץ נגד הסיפור הזה. נכון, הוגש בגץ. השופט יצחק עמית דן בזה, בלי לומר לאף אחד שאחד מ-400 האנשים שנבחרים בדירקטורים, זה אח שלו. בסדר? אך טבעי, אך פשוט לכל בר דעת, כמוך, כמוני, כמו כל אחד מהמאזינים שלנו, שאתה לא יכול לדון, אתה שופט, לא יכול לדון בבית המשפט, בעתירה שאח שלך הוא חלק מהמתמודדים. נראה לי obvious, נראה לי שאם זה היה דודי אמסלם, נראה לי שזה היה מירי רגב, נראה לי שזה היה גילת דרדן או יואב גלנט, היה ברור לכולנו שזה לא הגיוני בכלל שיהיה דבר כזה. רק מה מדהים אותי בתגובות האלה? העדריות. אתה יודע, נהוג לומר על האנשים של נתניהו שזה עדר, בינתיים אנחנו רואים את כל האנשים של נתניהו מכינים לו פיגועים, יולי אדלשטיין ודני לוז ומשה סעדה, כולם מרים את זה. אבל כשיש חשדות נגד זה, אתה רואה צ'יקמה ברסלר, זה פייק, גליקמן, כולם מתייצבים, אף אחד בכלל לא רוצה לבדוק, אומרים, רגע, זה נועד לסכל, השבוע היה יאיר גולן ויאיר לפיד, שאלתי אותם על זה בכנסת, אומרים, חבר'ה, שטויות והבלים, לא מתייחסים לזה בכלל, זה ניסיון לסכל. עכשיו, דרישת שלום דרך אגב, הניסיונות לסכל, מגל הירש,
מי אב שיפלת. ברמה הפרקטית, מי מחליט אם היה כאן ניגוד עניינים או לא, זה שאלה, מי מחליט?
תגיד לי אתה.
לא, אני שואל.
בוא תגיד לי, עזוב אותי.
יש אינסטנציה יותר גבוהה מנציב בית המשפט העליון.
לא, אבל בוא נגיד ברמת הערכיות, מוסריות, בוא תגיד לי אתה, אם זה משהו שנשמע לך סביר, ששופט דן במשהו שיכול להשפיע עליך, שלא יודע, בעיניי זה נשמע, אני כבר לא נכנס לסיפור עם הדיעות. עכשיו, השופט לא מכחיש את כל הדברים האלה.
נכון.
הוא לא הכחיש אותם.
הוא לא יכול להכחיש.
אז איך יכול
להיות? הוא לא יכול להכחיש.
לכן אמרתי,
יש החלטה ויש נבחרת דירקטורים.
מלא תגיד, אתה יודע, תוציא הפרסום של עמית סגל הוא פייק.
לא, הוא לא יכול.
אז זה מה שאני אומר.
זה מסוג הפרסומים שאתה לא יכול להכחיש, נאמר.
עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. אם אתה לא מכחיש, אם הכל נכון, איך כל העדר פועל בצורה אינפנטילית, באמת, כמו איזה קאט הזויה, שנייה, אני מסיים, כמו קאט הזויה, שאף אחד לא אומר, רגע, 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 בוא נדון, האם זה בכלל הגיוני, אלא ישר אומרים, מה פתאום, מישהו מנסה לסכל את המינוי שלו. קודם כל, כן, דברים צפים, אף אחד לא אמר, כשאב שיפלד ניסה להתמודד, אף אחד לא אמר. דרך אגב, יש רק אוכלוסייה אחת, שכשהיא מתמודדת ויוצאים פרסומים, פתאום הכל, כל העדר אומר, לא, זה הכל פייק והכל שטויות. גלי בערב מיארה, כשגלי בר מיארה, אבישי גרינצייג חברנו פרסם כשהיא התמודדה, שהשופט אשר גורניס שעמד בראש הוועדה בכלל היה נגדה, שאחר כך אף אחד לא קרא את ההמלצות, שההמלצות שלה היו שהיה שם איזשהו בג, ואפלה ופלה, היא מונתה, בלי שום בדיקה, בלי שום זה, שמה פס על כל העולם, וגם השופט יצחק עמית, הנה אני אספר לך, ביום ראשון הוא ימונה, שום דבר לא יעצור את זה, כי יש רק אוכלוסייה אחת שהיא מורמת מעם, מורמת מניגוד עניינים, מורמת מחשדות, את אבשי בלד יזרקו, את גל הירש יזרקו, כל איזה חבר של אורי אריאל, שמתמנה לזה מועצת ביצים, חס וחליל היה לו זה, יסולק, אבל השופט, שופט בית משפט העליון, יצחק עמית, אפילו לא יקבו את זה. איפה הערכים? איפה המוסר? אחר כך אומרים שהימנים גורמים לאיבוד האמון בבית משפט. אתם גורמים לאיבוד האמון בבית משפט.
את החצי שקט שלי לסיפור הזה. תראה, קודם כל הפרקטיקה היא פרקטיקה ידועה ועתיקת יומין. וזה בסדר גמור, בסדר ימור. אני זוכר שהייתי במשרד הביטחון, אהוד ברק רצה למנות את יואב גלנט, וקלמן ליבסקי, בן כספית, פרסמו את עניין הקרקעות בעמיקם, הטענות של השכנים, שלא היו עולות אם הוא לא היה מועמד לרמטכ"לות. אמרת אבשי פלד, מועמד למפכ"ל, פתאום צצות. זה, ככה זה. מי שרוצה להיכנס למטבח החם, נכון. צריך להסתכל אחורה, לבדוק אם יש לו כל מיני עניינים לא טובים שיכולים לסכן את המטבח. רגע, רגע, רגע,
אבל
תן לי, אני איתך, אני לא מתווכח.
אבל איך אותם, איך הם מפסיקים?
תן לא. לי, הלכת, תראה, אני לא חושב שיש למישהו טענה ולא צריכה להיות למישהו טענה. אתה הולך לתפקיד בכיר כך בחשבון שיפשפשו בכל פרט, בכל עניין בעברך, זניח, גדול, לא יודע מה. תהיה מוטיבציה להפיל אותך, תהיה מוטיבציה לסכל את המועמדות. אני אומר את זה, אני אומר את זה, אני אומר את זה גם למועמדים לתפקידים עתידים. עתידים, קחו את זה בחשבון, אל תתפלו, זה חלק מהמשחק.
זה חלק מהמשחק. זה לא העניין, העניין הוא מהמקפצה.
עכשיו לגבי הפרסום. תראה, האמת שמעתי אתמול את הדיווח, הוא נראה לי לא טוב, נו, אין כאן מה לדבר. אח שלך זה, תגיד, תקשיבו, יש כמה, 15 שופטים בבית המשפט העליון, התכבד שופט אחר, אח שלי שם בנבחר דירקטורי.
זה גם הרי לא חוק שיצחק אמיתי,
אפשר, אפשר היה להגיד, זה, אתה יודע, אני מעדיף, וזה קורה, אתה יודע, זה הרבה הרבה שופטים, קורה שיש דברים שנוגעים לעניינים שלהם, אומרים, סליחה, אוקיי, בוא, שמישהו אחר ימונה להרכב, פונים לנשיא, אומרים לו, תמנה מישהו אחר להרכב. שמע, אני לא חושב שזה מסוג ה... אומך אובייקטיבית, אחרי כל מה שאמרתי, זה מסוג העניינים שצריכים לפסול מישהו להיות נשיא בית המשפט. אז שואל אותי אם זה סיפור טוב, לא סיפור טוב, לא סיפור טוב. הייתי מצפה.
אתה חושב שזה לא היה?
אני לא חושב שזה מגיע לרף.
אתה חושב שזה לא?
אני חושב שזה היה. מה זה לא היה?
לא, אתה חושב שזה לא יכול למנוע מנוליות להתמנות ביום ראשון?
אני אומר לך עוד פעם, זה לא מגיע לרף שאתה מטיל עליו קטם. לא, לא. אתה יודע מה? התנהגות לא נאותה, לא ברמה כזאת שמטילה עליו קטם שצריך לסכל את המועמדות שלו לנשיא בית
עכשיו עם יד על הלב
ואמרת לך אמיתי לא סיפור טוב מצופה משופט עליון, בטח כזה עם אספירציות להיות נשיא בית המשפט העליון שיקפיד קלר כחמורה, זה מה שאני מצפה ממנו, הוא צריך להיות צח כבדולך, צח כבדולך, אסור לו זה. עדיין, אתה שואל אותי אם זה סיפור שביום ראשון צריך לסכל, ויריב לוין שקופס כמוצא שלל רב, אתה מבין, אני לא רואה שעל חקירות אחרות הוא כל כך, אתה יודע, של קולגות, שהוא כל כך מתרגש, עזוב, זה, הוא אחרון. הבר סמך האחרון מבחינתי יריב לוין, אבל אני אומר לך באובייקטיבית, לא סיפור טוב, מה אתה רוצה?
עכשיו עם יד על הלב ברק סרי, כיוון שאני מכיר אותך הרבה מאוד שנים, ואתה אדם ישר מאוד, עם יד על הלב, מה היית אומר, לו איתמר בן גביר היה מבקש למנות מנכ״ל שנפל בסיפור כזה?
אותו דבר.
אותו דבר?
אותו דבר.
שהוא יכול למנות אותו?
אותו דבר, הייתי אומר סיפור.
אני אוהב אותך, אבל אני לא מאמין לך, אחי. באמת, אני אומר.
יהודה, יש רב, יש עניין שזה, לא כל דבר פוסל, זה מגיע תחשוב. הבן אדם,
הדציבלים שלך, היית פה משתולל על המיקרופון, מפרק אותו, אומר, כולם מושחתים, כולם מנובלים, איזה מין ממשלה זאת, איך היא ממנה מנכ״ל, ובן גביר ובן גביר.
אני עושה להבדיל, אתה לא יכול, אתה יודע, יש הבדל, אתה יודע, גם בסוג העבירות, אתה יודע, סתם, אני מגצים עכשיו ומגזים. עבירה זה עבירה, עבירה, לא. רצח זה עבירה, ולעשן סיגריה בכניסה לקולנוע זה עבירה. אוקיי, אבל אתה לא עושה דין שווה לשתי העבירות האלה. לכן מה שאני בא ואומר, יש רף, יש רף.
נשיא בית משפט עליון.
נכון, אז אני אומר לא, סיפור טוב.
זה צריך להיות יותר לבן מהשני, יותר זך, יותר נקי.
אני אמרתי את זה, לא אתה. ולכן אני אומר,
יש רף.
אם היה כאן איזה משהו שהוא מעל הדבר הזה, קצת, לא הרבה, איזה מדרגה מעל מבחינת החומרה, מבחינת, זה סיפור כזה. אמור, לא טוב, אתה שואל אותי אם זה מצריך לפסול מועמדות של איש עם כל כך הרבה זכויות? לא, לא,
אני אקח את הסיפור הזה הלא טוב, באמת, זה ציטוט שאני אלווה אותי, אני אשתמש בו בעתיד.
הוקלטתי.
הוקלטה. סיפור לא טוב, אבל אפשר למנות.
אחי, יש כאן המון סיפורים בציבוריות הישראלית.
הוא עושה לך על הראש, מלשלש לך על הראש.
יום ראשון
הוא עושה לך חרקים וזה, אני רק נחמד מדי ונעים מדי.
נכון, יום ראשון הוא כאן, אני אומר לך עוד פעם, בפעם החמישית, לא סיפור טוב, לא הייתי פוסל אותו.
כן, יש, בגלל זה, אתה יודע, זה בדיוק כל הסיפור שכל הזמן אומרים. האמון בבית, אתם פוגעים באמון בית המשפט, אתם פוגעים באמון בית המשפט. לא חברים יקרים, אמון בית המשפט נגמר עוד ב-2005, כשגירשו 10,000 יהודים מהבית, והיה שופט אחד, אחד בלבד, אדמונד לוי,
שעז
לחשוב על אולי יש כמה זכויות. לא, כי יש לכם טענה, אתה יודע, לפני איזה שבועיים היה לי דיון עם קפלניסטים.
יש כאן ממשלת ליכוד כבר עשרות שנים. אני במשך שנים הצבעתי לליכוד, והוא גם רציתי שיעשו כל מיני תיקונים.
אני יכול לדבר שנייה על עדר?
תטיל את האחריות עליהם.
הנה, יש לי מילה
שאני... אבל למה הם לא שינו את הרכבת המשפט? למה הם לא עשו את מה שאחרים עשו?
רגע, אני יכול ללכת איתך לקומפורט זון שלך? ביבי. בסדר? בוא נלך, בוא נדבר שנייה על אירוע ביבי. לפני שבועיים, בערך שבועיים, שלושה, עלי דיונים קפלניסטים. בסדר? וישבנו ודיברנו בצורה מאוד מאוד מאוד, באמת, זה, על שופט, על ועדת חקירה ממלכתית, שמוע דתי למה אני בזה, אם שופט לא שופט וזה. וכשסתרתי אותם טענה אחר טענה, ואמרתי להם, תקשיבו, אתם למשל לא הייתם רוצים ועדת חקירה שבראשה עומד יריב לוין, נכון? ואני מבין את זה. אני מבין את זה. אותו דבר, אני לא הייתי רוצה ועדת חקירה שדפנה ברקה. עזוב שנייה את הוויכוח הזה. הם הבינו. ואז כל טענה שעלתה, סתרתי. שנייה, שנייה.
אני לא מקבל מילה מה שאתה אומר.
שנייה, שנייה. אני רוצה להגיד לך, ואז אתה יודע איך הדיון הזה נגמר, אחרי שסתרתי טענה, טענה, טענה? אומרים לי, הכל ביבי. זה הכל הכל בגלל ביבי. יש איזושהי טענת על, ואתם עדר. אמרתי להם, תגידו, אתם חושבים שאנחנו דנים בסוגיית בית המשפט העליון מהיום, בגלל המשפטים של ביבי? אתה חושב שביבי והמשפטים שלו מעניינים אותי?
ביבי כן, ביבי כן.
אז אני אומר לך אותי, אני אומר לך אותי.
אז בואו, אני אתן לך סקירה היסטורית קצת.
אותי זה מעניין כבר מ-2005. אותי זה מעניין כשדפנה ברק ארז דנה בכל סוגיות הגירה. אני, זה מעניין אותי כשהצד שלי לא מיוצג בבית המשפט. זה הסיפור של מערכת המשפט.
אתה העלית את זה, את נתניהו, זה לא הזיז לו כהוא זה, לא, אתה העלית את השם. עד 2007 לא היה מגן גדול על בית המשפט העליון, על מערכת המשפט בישראל בכלל, מאשר בנימין נתניהו. פירגן לה בכל מקום, אלא על נס, את מקציותה, יושרתה, כל מה שאתה רק רוצה, באמת, אור לגויים הוא קינה אותם. אור לגויים, התגאה בזה שפעם אחר פעם היו יוזמות כאלה ואחרות לקצץ בסמכויות, קצת, והוא עמד כחומה בצורה, כראש ממשלה ולא נתן. זה היה בנימין נתניהו, ארכיון מתפקע מסינקים ואינסרטים וכל מה שאתה רוצה, כמה הוא מדבר בזכות מערכת המשפט.
מתי,
רגע, דיברת. מתי הוא התעורר? ולכן זה נראה בדיחה. ב-2017, בפרוץ החקירות הפליליות של תיקי האלפים נגדו, אז פתאום היו לו השגות. עכשיו, מה הטענה שלי למחנה שאתה אומר לי, אני שזה? הטענה היא שכשמחליט בית המשפט ב-2020 העליון, ברוב של 11-0, שנתניהו יכול לכהן גם כראש ממשלה וגם כנאשם, כי הוא, איך הוא אמר, אני, מה שאני עושה בשעה, לפיד לא עושה בשנה, אז כולם מוחאים לו כפיים, יש שופטים בירושלים. כשהשופטים בבית המשפט המחוזי בירושלים, שתי דוגמאות, יש מיליון, אומרים לפרקליטות, תבדקו את עניין השוחד בתיק 4000, כולם מתפעלים ואין שופט, איזה שופטים ואיזה זה, זה, זה. כשיש החלטות שלא מוצאות חן בעיניכם, אז צריכים להרכיב את הלחיף את השב, ואנחנו לא סומכים עליו. עכשיו אני אומר עוד פעם לגבי ועדת חקירה ממלכתית. ועדת חקירה ממלכתית היא לא גחמה. קרה ב-7 באוקטובר 2023 את האסון הקשה ביותר מאז קום המדינה. זה חייב להיחקר לא כדי למצוא אשמים, אלא כדי שהוועדה בסמכות הרגע, מילה, הוועדה בסמכות...
לא, אני רוצה לצלול לנושא הזה, אבל תן לי שנייה אחת לפני זה, רק דיברת, תכף נצלול לוועדת חקירה ותגיד מה שאתה רוצה, אבל שנייה דיברת על הרף, זאת אומרת, אתה אומר איזה עבירות זה כן ואיזה עבירות זה לא. יש רצח ויש לא לעצור באיזשהו זה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, עבירות בנייה, איפה זה ברף שלך? מונע ממינוי או לא מונע מינוי?
תלוי, תלוי.
מה זאת אומרת? יש עבירת תלוי או לא תלוי? נגיד אריה דרי, בסדר? בוא נגיד אריה דרי. למשל, עבירה שבסוף נגמרת, מתחילה שוחד, בלגן, פעם אנחנו נדבר על זה, שזה אחד מעינויי הדין ואחד מהניסיונות הפיגוע, אולי הכי קשים שמישהו עשה, שהמערכת עשתה פעם נגד פוליטיקאי, מה שעשו לאריה דרי. אבל לא, כן, זה מה קרה? כותרות, שוחד, עניינים, בלגן. בסוף זה, זה, איך אמר מנדלבליט,
היה שם טענה לשוחד בנסיבות מחמירות, חשבו שהיה שם שוחד בנסיבות מחמירות, ראו העברת כספים אצל אחיו מומו דרי אליו לפני הבחירות ב-2015, אמרו הנה מצאנו את צינור השוחד, בסוף היה העברת כסף לגיטימית על עסקה בברלין.
אתה יודע איך קוראים לדבר כזה? סיכול ממוקד. איך אבישי בן חיים אומר נהדר? יוצאים מנקודת הנחה של איך לפרנק יש דירה. זה הסיפור של אריה דרי.
בוא נה, תקשיב.
זה הסיפור של אריה דרי, העינויי דין. אני לא מספר לך, אתה יודע את זה טוב ממני. עינויי הדין והדברים האלה.
טוב, בוא
פרסומות
לחזור אחרי זה לפרנקים.
כן.
טוב, מינון און הגיע רייטינג, ואני רואה שהתוצאה יפה. התוכנית שלך אתמול צברה כמה נטר? 3.?
ברוך השם, ברוך השם,
ברוך השם. אני מפחד, מפחד, מה, מפחד מהעין רע.
קודם כל, אני מפחד מהעין רע.
יפה, יפה.
ברוך השם, ברוך השם. אני, קודם כל, אני מפחד מהעין רע. קודם כל, זה משמח אותי בטירוף. מי שיגיד לך שלא, מחרטט, זה משמח אותי בטירוף. אני, א', כל מפחד מהעין רע. ב', עוד פעם, אני לא רוצה להתרגש מזה יתר על המידה, כי כשאז הנתונים ירדו, אז כולם יגידו, הנה אתה בירידה. עבודה קשה. לאורך זמן, אני מקווה שהצופים יעריכו את זה והנתונים ימשיכו לעלות. אני עוד רוצה, עד ש...
טוב, לפני זה, לפני שאנחנו ממשיכים, בוא נגיד קודקון בוקר טוב, לאלוף צ'ייני מרום, לשעבר מפקד חיל הים, ולשעבר הפרויקטור אל הצפון, נדבר גם על זה, אבל לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לדבר איתך מילה, אלוף מרום.
על המועמדים.
לא, 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 לפני המועמדים, על התפטרות הרמטכ"ל. מה דעתך על זה, ומה אתה חושב על התפקוד שלו, ובכלל.
תראה, זה לא סוד שהרמטכ"ל, לפי דעתי, היה צריך להתפטר מזמן. אבל אני ביום הזה לא רוצה לעשות חשבון עם הרמטכ"ל, ולא רוצה להגיד מה דעתי ולאן זה הולך. אני חושב שהרמטכ"ל, ולא משנה מי הוא, הוא דמות מאוד מאוד חשובה במדינת ישראל, בעיקר בזמן מלחמה. אנחנו עכשיו עוברים רעידת אדמה בצבא שאי אפשר לתאר אותה. פשוט אי אפשר לתאר אותה, אני מדבר עם אנשים ואני מכיר חלק לא מבוטל מהאנשים, זה פשוט רעידת אדמה מאוד מאוד גדולה. הרמטכ"ל הזה לצערי הרב איבד את חדר ההלבשה. אם נאמר, אם לעשות מזה השוואה לספורט.
כן. Okay.
ואני חושב שצריך עכשיו מהר מאוד למנות רמטכ"ל חדש, להכניס אותו לעניינים. יהיו שינויים מאוד גדולים במטה הכללי, הרבה מאוד אנשים צריכים לזוז וללכת הביתה.
אתה באמת אומר שאתה מדבר, ואני שומע את הטענות, אתה יכול לפרט מה זה איבד את חדר ההדבשה, מה זה חוסר אמון, בוא תפרט על מה מדובר ואיך זה אולי פוגם או שלא פוגם בתפקוד הצבא.
אמרתי בהתחלה שאני לא רוצה לעשות את זה ביום הזה, אני אעשה את זה בשלבים יותר מאוחרים, אבל בשלב הזה שהצבא עובר טלטלה נוראית, אני לא חושב שזה נכון עכשיו לבוא עכשיו חשבון עם הרמטכ"ל.
לא, חד משמעית, אבל אני רוצה לשאול אותך בעניינים מהותיים. למשל, בצלאל סמוטריץ' התייצב השבוע בישיבת הסיעה, וממש פירט איפה היו הפאולים מבחינת הדרג המדיני והצבא. למשל, הוא אומר, תשמעו, אנחנו רצינו שהצבא יחלק את הסיוע ההומניטרי לאזרחים, כי רק ככה אני ממוטט את השלטון האזרחי של החמאס. הצבא עמד על הרגליים האחוריות ולא הסכים. זו טעות?
תראה, אני חי במדינה הזאת הרבה מאוד שנים, אני נולדתי במדינה הזאת, והייתי בצבא 40 שנה. אני לא מכיר כזה דבר, שהממשלה או הקבינט נותנים הוראה לצבא והצבא לא מבצע. אין דבר כזה. כנראה שגם הקבינט וגם הממשלה לא כל כך היו נחושים, ולא כל כך רצו במדינת...
אבל זה, לא, זה לא החלטה של דרג מדיני?
הוא אומר לך שהדרג המדיני נתן החלטה והצבא לא ביצע. זה
לא מטורף. ביצע? כן? לא ביצע? אתה בטוח שלא ביצע? הייתה החלטה של הדרג המדיני שהסיוע ההומניטרי עובר לידי, העברה עוברת לידי צהל?
אני לא מכיר שזה דבר, ואני אומר לך, אני קיבלתי הרבה הנחיות מדרג מדיני, הנחיות שלא אהבתי, דברים שלא רציתי לעשות, ועשיתי אותם בדיוק כפי שביקשו ממני לעשות אותם, כי אנחנו מדינה דמוקרטית, שבה הצבא, המפקד שלו, זה ממשלת ישראל כולה.
תראה, אני רואה...
אני מבין. אני לא מבין את הטענה של בצלאל, בכלל לא מבין אותה. כשהקבינט נותן הוראה והיא ברורה ומדויקת, הצבא יבצע אותה במלואה, אני מבטיח לך.
100%. עכשיו בוא, תראה, אני רואה, ואני גם מעריך את זה שדעתך לא נוחה למתוח ביקורת על הרמטכ"ל אחרי שהודיע על התפטרות. שלושה מועמדים יש, אייל זמיר, אלוף אייל זמיר, אלוף תמיר ידעי ואלוף אמיר ברם. מי הכי מתאים לדעתך בעת הזו להיות הרמטכ"ל הבא של מדינת ישראל?
אני חושב שקודם כל צריך לומר בצורה ברורה וישירה, מי שלא היה בתפקיד סגן הרמטכ"ל, יש לו חיסרון. תפקיד סגן הרמטכ"ל הוא תפקיד מאוד מאוד חשוב, ראש המטה של הצבא, והוא בעצם דרך התפקיד הזה אתה מכיר את צה"ל לפני ולפנים, בעיקר בתהליך בניין הכוח, כי תהליך הפעלת הכוח אתה עובר דרך כמעט כל התחנות, וכולם עברו דרך כל התחנות של מנפי, מגד, מחט, מפקד אוגדה, אלוף פיקוד וכן הלאה, אבל בניין הכוח, שהוא דבר מאוד מאוד חשוב בצבא, זה מי שמחזיק את זה במו ידיו, זה סגן הרמטכ"ל, ולכן אני חושב שלתמיר יש פה איזשהו חיסרון בעניין הזה.
אז נשארנו עם שניים.
רגע, אבל השאלה...
רגע, נשארנו... הוא מוביל אותך לזה שנשארנו עם שניים.
ואחד מהם הוא סגן הרמטכ"ל, זה הפייבורית שלו.
כן, אבל גם יל זמיר היה.
רגע, שנייה, אבל צודק, אבל אני שואל, כסגן רמטכ"ל, שהיה בעצם גם סגן רמטכ"ל בשבעה באוקטובר, למה זה לא קטם שנדבק גם לסגן הרמטכ"ל?
אתה לא נותן לי להשלים, אז אני לא מצליח לדבר. שאלתם אותי שאלה, לא השלמתי את הדברים, אבל יש פשן.
נכון, יש טמפרמנט.
שיהיה מעניין, אלפון, שיהיה מעניין, כן.
כן, אני חושב שלאמיר ברם יש גם חיסרון, בדיוק כמו שתיארתם, הוא גם שותף למטה הכללי לפני המלחמה, והוא היה בשירות פעיל במהלך השבעה באוקטובר, ולכן מכל הבחינות אני חושב שאייל זמיר הוא מועמד טוב. יש עוד סיבה אחת שאני רוצה לפרט אותה, היא לא סיבה עניינית, אבל יש בה משהו. תראו, 14 הרמטכ"לים האחרונים, 11 מהם היו צנחנים. מהם, אלה שלא היו צנחנים, אחד חיל האוויר, דני חלוץ, ושניים גולני, זה אייזנקוט וגבי. כל השאר צנחנים. אני חושב שצריך לתק את השרשרת הזאת, צריך להביא מישהו מדיסציפלינה אחרת, מתאים לי מאוד שיבוא שריונר עכשיו, ויעשה קצת סדר בצבא, ונראה לי בסדר גמור, ולכן אני חושב שאייל זמיר, הוא צריך להיות הרמטכ"ל הבא.
למה באמת העובדה שהוא בא מהשריון נותנת לו איזה בעיניך נקודות זכות על פני אחרים? מה יש בחיל השריון, מה יש במסלול שהוא עבר, שמכשיר אותו יותר מאחרים בעת הזאת להיות רמטכ"ל?
לא, אני לא אמרתי. לא,
לא, הדגשת את זה שהוא השריונר. עובדה שהדגשת את זה, אז אני רוצה לדעת.
לא, לא, אני מנסה להסביר, השרשרת הזאת של צנחנים בסוף מייצרת איזשהו DNA לצבא.
אוקיי.
ואני רוצה לשנות את ה-DNA הזה, זה הכל, ולעשות משהו קצת יותר מגוון, וקצת יותר שונה. אתה יודע, לכל חיים יש את ה-DNA שלו, השריונרים הם אנשים טיפה יותר מרובעים, טיפה יותר, עם משמעת יותר חזקה ועם סדר יותר גדול, ואני חושב שהצבא זקוק לזה ברגעים האלה.
והצנחנים, מה הם המאפיין אותם?
אילתור, פחות.
הם בעיקר יוזמים, מאלתרים, נחושים, חותרים למגע וכן הלאה, ואנחנו רוצים לראות מה ש... אני רוצה לראות מה שפופק.
האלוף מרום, תגיד לי, הצבא, ככה, שרבבת את זה, אני רוצה לה... אם הבנתי נכון, הצבא במשבר?
הצבא במשבר עצום.
כן.
עצום, לא במשבר קטן, במשבר עצום.
תפרט.
זה מתחיל בעיקר בכל מה שקשור לתרבות ארגונית. אני לא חש טוב עם מה שקרה לפני השבעה באוקטובר, שבו אנשים לא יכלו להביע את דעתם, או שלא אמרו את דעתם. ואני רואה בתוכנית עובדה שלושה אלופי משנה מאמן שמספרים, הם עדיין בשירות היו, ומספרים שלפני שהם נכנסים לראש אמן, הם מטעמים עמדות, הם מחליטים מה לא להגיד. תגיד, אנחנו, זה אירוע נורמלי, אני לא זוכר כזה דבר בצהל, אני הייתי בצהל המון שנים, אני תמיד אמרתי את מה שאני צריך להגיד, לפעמים אפילו שילמתי על זה ביוקר, אבל תמיד אמרתי את מה שאני מאמין בו, בלי פחד ובלי חשש, כי זה בדיוק מה שאנחנו רוצים מצהל, זה דבר אחד. הדבר השני, אני ממש הזדעזעתי לשמוע את דבריו של המבקר הצבאי של מבקר המדינה, וגם את מבקר המדינה בעצמו, שהוא מדבר על חוסר שקיפות וחוסר אסון לבצע תחקירים. הצבא גם נמצא במשבר כוח אדם מטורף, ואני אומר לכם ש... סרנים משתחררים פה בכמויות שאי אפשר לתאר אותם, עד כדי כך שעוד מעט אין כבר סרנים בצבא. אני מדבר על הצבא הלוחם בעיקר, קצינים לוחמים. אנחנו נשאר פה עם שדרת פיקוד חסרה מאוד מאוד מאוד, ומישהו פה צריך להיכנס לעניינים ולסדר את הדבר הזה, והדבר הראשון שצריך להיות זה אמון בין המטה הכללי לבין הדרגים.
תגיד לי,
שהאמון הזה עבד.
תגיד לי, אלוף מרום, אני רוצה מילה שלך על הסוגיה החמה על הפרק. שמענו אתמול את האלוף דדו בר קליפה בוועדה בכנסת מדבר על הצרכים של הצבא. מה דעתך על חוק הגיוס? הידוע גם בשמו הנוסף, חוק ההשתמטות. מה דעתך בסוגיה הזאת
של
גיוס חרדים?
אין לי ספק שכולם צריכים להתגייס,
אין פה
שאלה בכלל. כל אזרחי מדינת ישראל שיש להם תעודת זהות כחולה, בגיל 17, כולם ללשכת הגיוס. מה זאת אומרת? מקבלים צו, הולכים ללשכת הגיוס, בודקים אותם, מעלה ועצר, מסווגים אותם בהתאם, ובהמשך. טוב,
זה קל בתיאוריה. אתה רואה שזה לא קורה, לא קורה עשרות שנים אחורה, גם בתקופה שאתה היית בצבא. מה כן צריך לעשות כדי לגייס אותם? להגיד שכולם צריכים, כולם אומרים שכולם צריכים. בתכלס הם לא מגיעים, החרדים. מה צריך לעשות כדי לגייס אותם?
אני כתבתי על זה מאמר, לא הרבה התייחסו אליו, אבל אני חושב שהכיוונים צריכים להיות מאוד מאוד ברורים. אסור, לפי דעתי, לעשות מכסות לעדה החרדית. זו שגיאה חמורה מאוד. צריך להתייחס לכל בן אדם כאינדיבידואל, כאזרח של מדינת ישראל. שסטודנט באוניברסיטת בר אילן עושה עבירת תנועה, לא פונים לאוניברסיטה, פונים אליו.
נכון.
ולכן, כשאזרח חרדי קורא את הצו גיוס ולא מתגייס, צריך לטפל באישית, זה הכל. עכשיו תראה.
אישיות.
מחזור גיוס היום של חרדים זה 13,000 איש. בעוד 7 שנים יהיו 30% מהאוכלוסייה, זה יהיה 18,000 איש. סך הכל מתגייסים עכשיו, סדר גודל, או מחזור גיוס הוא סדר גודל של... לא, 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 לא ניכנס לבעיות תנזור, אבל באזור ה-50,000 איש. אנחנו מגיעים למצב שעוד מעט, הם יהיו למעלה מ-30% מהמתגייסים. זה בלתי אפשרי, זה בלתי הגיוני לתת להם להמשיך להתנהל בצורה כזאת. ולכן, מי שלא ממלא את חוקי מדינת ישראל, נענש, זה הכל.
קוראים איזה סנקציות.
אלוף צ'ייני, תגיד, הבוקר מתעוררים תושבי כפר סבא לאיזשהו מיצג כזה של טנדר של טיוטות וחמאס עליהם, טנדר שרצה להמחיש, אם לא יטפלו ביוש, זה מה שיקרה בכפר סבא. אנחנו רואים את הקרב בג'נין, עצימות גבוהה, משם באה עלינו הרעה?
לא, תראה, אנחנו, אני חושב שצהל מנהל את זה יפה מאוד, בשנה וארבעה חודשים האחרונים, מאז בשביעי לעשירי. כל התחזיות, כן, בעיקר בריק, דיברו על זה שיהודה בשומרון תבער, וערבי ישראל יבערו, ו...
אבל אז תגידו את הנסיגה של צהר.
אף אחד מהדברים האלה לא קרו. הסיבה שהם לא קרו, זה כי צהל והשבת קיצרו בזה נכון. ואני חושב שאין לנו ברירה. אנחנו ב-150 השנים האחרונות שאנחנו נמצאים פה, פחות או יותר, בוא נגיד מ-1882 עד היום, אנחנו נלחמים בטרור הפלסטיני. הוא היה קיים אז, קראו לזה הטרור הערבי, פדאיון וכל מיני שמות כאלה, והיום הוא שינה צורה. הוא לובש יותר לבוש של דתי ג'יהאדיסטי, ועדיין אנחנו נצטרך לטפל בטרור הזה, ואני חושב שאנחנו מטפלים בו בסדר גמור. ועם כל הכבוד לתושבי כפר סבא, אני חושב שביטחונם לא עומד פה בפני שום סימן שאלה.
במילה אחרונה על הגזרה הצפונית, היית, כמו שציינו בהתחלה, הפרויקטור, אולי בהזדמנות אחרת נספר, תספר אתה למה החלטת להתפטר, אבל מחר, ממש מחר, מסתיימים 60 הימים בסוף השבוע, ושצהל צריך לצאת על פי ההסכם מלבנון. אני שומע כבר לחצים בארצות הברית ביום ראשון לפנות את דרום לבנון. נתניהו ביקש מטראמפ, אנחנו מתבשרים, שצהל רוצה להשאיר בשטח לבנון 5 מוצבים. מה אתה אומר בכלל על ההסכם, על אולי נסיגה הצפויה בלחץ אמריקאי של צהל חזרה לקו הגבול?
ההסכם הזה בטעות יסודו. ההסכם הזה נולד בלחץ אמריקאי. אנחנו היינו עם מספר מצומצם של ימי לחימה, ולכן נכנענו ללחץ האמריקאי. אנחנו יודעים איזה עיכובים הם עשו לנו לשליחת אמל"ח, שאנחנו קנינו אותו כבר. וכתוצאה מזה חתמנו על הסכם לא טוב. ההסכם הזה, אנחנו, מה שהיינו צריכים להגיד, היינו צריכים להגיד דבר נורא ברור. יש הסכם, הוא נולד אחרי מלחמת לבנון 2, והוא מגובה ב-17-01 של מועצת הביטחון של האום. יש הסכם, הוא ברור, הוא כתוב, חתומים עליו מדינת לבנון ומדינת ישראל, וכל מה שצריך לעשות זה לאכוף את ההסכם הזה. עכשיו, לא אכפו את ההסכם הזה משנת 2006.
כן, אבל זה חדשות של שלשום, אלוף מרום. בואו לא, נדבר קדימה עכשיו.
לא, זה לא חדשות של שלשום.
זה שלא אכפו את ההסכם, לא אכפו את ההסכם, זה הגענו למלחמה.
רגע, וכל מה שהיה צריך לעשות זה להגיד, חברים יקרים, אנחנו אוכפים את ההסכם. עכשיו מה שצריך לעשות זה ללכת לממשל האמריקאי ולהגיד עוד שמע, יש פה אלפי חריגות, אי אפשר לצאת ב-27 לינואר מלבנון, גם אם זה יציף מחדש את חזית הצפון, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שצבא לבנון, שאנחנו יודעים מה הוא, ימשיך לאכוף. ולכן, ביום שני הקרוב, לא יוצאים מדרום לבנון. נקודה. זה הכל.
גם אם הנשיא טראמפ, אתה יודע, רק נכנס לתפקיד מלא איזוז ואגרסיביות, בא ואומר לך, אדוני, תתחיל להתקפל מדרום לבנון, כי אני רוצה שלום, ואני רוצה הסכמים, ואני רוצה הסדרות. גם להגיד לא גם לנשיא האמריקאי.
מה, הרבה שנים הייתי במגעים עם האמריקאים, וגם הייתי נציג של צהל במפקדה בארצות הברית, ואני אומר לך שהאמריקאים, כשאתה מסביר להם ומציג להם את העובדות, יודעים לקבל אותם ולהבין אותם, ואני חושב שגם טראמפ יבין אותם, והממשל הזה, אני חושב, לא יפקיר את תושבי הצפון. כי לצאת עכשיו מלבנון, לאפשר לחיזבאללה לבנות את כוחו מחדש, זו טעות נוראית.
כן. טוב, האלוף אליעזר מרום צ'ייני.
תגיד לי, רק מילה אחרונה, בוא תגיד לי, אבל ממש בחצי משפט.
חלנו לו את הראש.
חצי משפט, אנחנו נתחיל את פעולות השיקום בצפון, אתה יודע, אתה היית שם כבר כמה חודשים, נתחיל את הפעולות, יתחילו ככה התושבים ליהנות מכל התקציב.
עבודות השיקום עובדות כל הזמן, ויש...
לא, כי יש תושבים שמתלוננים שזה לא בקצב המצופה.
מה, זה ייקח זמן. אין פה מקומות. הדברים יקחו זמן, אין מה לעשות. זה ייקח לפחות שנתיים עד שהבתים הפרטיים כולם ישוקמו, אבל נבנה הציבור וכן הלאה, אני חושב שתוך מספר חודשים ייראו כפי שהם נראו בשישה באוקטובר ואפילו יותר טוב.
אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, תודה רבה רבה שהיית איתנו, שיהיו רק בשורות טובות, תודה.
אמן, בשורות טובות.
כן, טוב. רצית בשתי דקות שנשארו לנו להגיד מה בדיוק העבירות שברף הזה שלהם מותר ומה אסור, בסדר? אני רק חושב לעצמי בראש, אם נתניהו, אח שלו היה זה פה עכשיו ניגוד עניינים, היה הבוקר, בוא נודע לאמת, פתיחת חקירה, שוחד, לא שוחד, סליחה, הפרת אמונים, אוי, הפרת אמונים זה סעיף שאני נורא,
בוא נראה לך משהו, תקבל את זה כעובדה.
יש לך ספק שאם לא היו קוראים לו יצחק עמית אלא בנימין נתניהו הבוקר הייתה חקירה?
בוא אני אגיד לך,
ספק
ענק,
באמת?
בוא אני אגיד לך משהו, אביחי מנדלבליט, דוקטור אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לשעבר, עשה לבנימין נתניהו הנחות סלב שלא היה כמותן.
מאוד עצוב שאתה תוקף לא את שומרי הסף, ברק סרי, אל תתקוף את שומרי הסף, אני מבקש.
אוקיי.
הוא יועץ משפטי לממשלה לשעבר. אתה לא יכול לתקוף את שומרי הסף? זה לא קורה.
היועץ המשפטי לשעבר.
מכונת רעל.
כנראה בגלל 4 שנים שהוא עבד עם נתניהו כמזכיר ממשלה, והיה לו אליו, אתה יודע, באמת, אהבה גדולה, שתדע, יש שם יחסים מאוד מאוד טובים, עשה לו הנחות סלב. אז לא רק שיש לי ספק שלא הייתה נפתחת, לא הייתה נפתחת חקירה בחיים נגד נתניהו. נתניהו היום, לדעתי, בשלב משפט האלפים, יכול לעשות מה שהוא רוצה, אף אחד כבר לא יעז לגעת בו, נתניהו אפילו חלק מהפרקליטים בפרקליטות מצטערים שבכלל התחילו את המשפט
קודם
הזה.
קודם כל, אני רוצה לגנות.
ואגב, אני לא יודע מה יהיה, אתה יודע, תשמע, אני חושב שעמית חדד, עורך דין עמית חדד, עורך דינו, צריך להגיש היום בקשה נוספת לתחייה, או לא לתחייה.
קודם כל.
לתחייה
לא,
בטוח?
לא יודע, נו.
לא יודע, אז אנחנו מחכים, אתה יודע, המשפט הזה
קודם כל,
נפסק
אני רוצה...
לפני כמה שבועות, אלוהים יודע מתי הוא יתחדש.
קודם כל, אני רוצה לגנות את אמירתו של ידידי, שעלול להיחשב כמכונת הרעל, כשהוא תוקף את שומרי הסף, כמו היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, בוודאי, אבל בוא, לא תוקפים שומרי סף, או שזה עכשיו מותר בעצם לתקוף.
אתם מבינים את הציניות.
אם הוא עשה נכון לנתניהו, אז פתאום מותר לתקוף את שומרי הסף. אם זה בעד נתניהו, אז פתאום זה... חבר'ה, לא לתת למכונת הרעל לשתות בכם ולשחק לכם בראש. כן, מה רצית להגיד ברק? יש לך 8, 7...
תשארו אותנו בשעה השנייה, יהיה מעניין, יהיו פצצות, יהיו סיפורים, יהיו גילויים חדשים, יהיה הכל, להתראות.
עכשיו ברק סרי ויהודה שלזינגר, ישראל במלחמה, עכשיו ב-103 FM ברק סרי ויהודה שלזינגר.
שעה שנייה, שלום יהודה, ואתה יודע, אחרי שהשתעשנו בשעה הראשונה, רייטינג ותימנים ורמטכ"ל תימני, בוא נעבור באמת לדברים, בוא נגיד, יותר כואבים, יותר כואבים. ואתמול בוועדת הכספים, כי גפני היה שם, ועדת הכספים של הכנסת, מדברת האם השכולה מירב בן רובי, אמא של עדן, שנרצחה בשבעה באוקטובר, וזועקת, זועקת מכל הנשמה שהיא רוצה ועדת חקירה כדי לדעת מה קרה עם הבת שלה ביום הטבח. בואו נשמע אותה.
אני לא יכולה, אני לא יכולה, אני לא נחה, אני לא עובדת, אני לא עושה כלום, אני פשוט רוצה לדעת האמת כדי שגם אצלי בראש יהיה לי מעגל סגור, אני לא יחשב אולי ככה, אולי ככה, אולי היא מתה ככה, אולי בכלל מצאו אותה מחוץ למיגונית, אולי בכלל יוציאו אותה מאיזשהו רכב, אני רוצה לדעת מה קרה. אני לא יודעת כלום, אפילו תמונה שלה, אין לי. אפילו את כל מה שהיה עליה, אין לי, אין לי כלום, אין לי כלום, רק אמרו לי את זה שהיא נרצחה. אני גם רוצה לקבל תשובות. אני גם רוצה שהראש שלי יעבוד כמו שצריך, שאני יוכל לנהל את החיים שלי בחזרה. אין לי את זה, אני רוצה את האמת. את האמת, ואני רוצה שכולכם תסתכלו לה בעיניים ותגידו לי אם מישהו מכם יכול להסתכל לה בעיניים ולהגיד שהוא הולך להצביע נגד. אני רוצה לדעת.
תשמע, וזה קורא את הלב, והדרישה הזאת להקמת ועדת חקירה ממלכתית באה מכל הכיוונים, מנשיא המדינה, קצינים בצבא, אלופים בצבא שרוצים גם שיחקרו את עצמם, שיחקרו אותם, ממשפחות שכולות, מכל כיוון, וכמובן מחלקים גדולים, לדעתי 75-80% מהציבור בעד חקירה ממלכתית. והממשלה הנוכחית בהנהגתו של בנימין נתניהו שלא רוצה, הוא לא רוצה, השאר רוצים, כי שמענו מה הם אמרו מיד לאחר 7 באוקטובר, אנשים כמו ברקת, כמו דיכטר, היו בכלל, מבחינתם זה לא הייתה שאלה, זה היה obvious שתקום ועדת חקירה ממלכתית, היום הם אומרים ככה והם אומרים ככה, עכשיו חבר'ה, זה לא יעזור לכם. אומנם ועדת חקירה שקמה מיד לאחר אירוע או תוך כדי אירוע היא הרבה יותר אפקטיבית, אפשר להגיע לדברים הרבה יותר טובים, איך אמר בנימין נתניהו על ועדת הרוגלות המטופשת, כל יום שעובר גורם לאנשים לתאם עדויות, מקהה את הביקורת, מפספס את העבודה כשלעצמה, וכאן מנסים לדחות. לא יעזור, בסוף תקום הוועדה הזאת, תהיה כאן ממשלה אחרת, ויהיה כאן ראש ממשלה אחרת, אני לא יודע מתי, אבל זה יהיה, והוועדה הכי מתבקשת, אני חושב, מאז הקמת המדינה, קום תקום, לא כדי להטיל שם, ולא כדי לסמן, אלא כדי, בין היתר, מתוקף סמכותה, מתוקף סמכותה, ומתוקף היכולות שלה להגיע לפרוטוקולים ולעדויות, שאין לאחרים, היא אמורה לעשות הכל כדי באמת למנוע הישנות של אסון כזה, של טבח כזה. בהתעקשות הזאת, עכשיו אתה יודע, מצאו את הסיפור הזה עם השופט יצחק עמית, אז מה? הוא זה שיעמוד, הוא זה שימנה את השופט. כל הצטלה, כל קשקוש, כל תירוץ, כל באמת מהיקב ומהגורן, כדי להסיט הוויכוח ולהגיד, רגע, ראינו, הוא לא דיווח על אחיו, אוקיי, אמרת לך, לא סיפור טוב, אבל זו הסיבה שצריכה למנוע הקמת ועדת חקירה ממלכתית בראשות שופט. זה באמת בדיחה, אבל הוועדה הזאת, עם כל הרצון לקבור אותה, קום תקום ולא יעזרו כל הקשקושים האלטרנטיביים שמנסים עכשיו לתחמן ולקמבן.
אני רוצה שתקשיב לי ונעשה על זה שיח מאוד מאוד חשוב. קודם כל, אני נמצא בכנסת, אני פוגש את האנשים האלה. הכאב שלהם הוא בלתי נסבל. אי אפשר בכלל להבין אותו ולהכיל אותו, באמת. גם של משפחות החטופים וגם של משפחות השקולות, הלוואי ויכולנו להתחלק איתו בקצת, באמת, לקחת להם, כי היום יום שלהם נוראי, כואב, אין שעה אחת, אני מדבר איתם כל יום. אין, תקשיב, ברק, אין להם שעה אחת שזה לא נמצא להם בראש. זה כאב בלתי נסבל. הלוואי ואפשר היה לעשות יותר מחיבוק לדבר הזה. זה אחד. שתיים, לגבי...
לא חיבוק, ועדת חקירה, לא חיבוק.
לגבי... רגע, שנייה.
מה לך? זה לא חיבוקי. זה ועדה קשה.
שנייה, אני מגיע. כן. אבל לא מצרת אותי, שנייה. קודם כל, אני רוצה לחבק את המשפחות, בסדר? זה א' ב' לפני הכל. ולהגיד ולהפנים שזה לא אירוע של רק ביום שלי באים לכנסת. זה דקה כאב. אמיתי, בעצמות. זה אחד. עכשיו לגבי סוגיית ועדת החקירה, בסדר? שאני גם מבין את הצורך. אני לא אומר זה וזה. זה אותו צורך. ואני אגיד לך יותר מזה. אני דורש בכל תוקף ועדת חקירה, בסדר? ואם בסופו של דבר... שנייה, תן לי שנייה להשלים. אני יודע מה אני אומר. אני בורר את מילותיי בכוונה. אני דורש ועדת חקירה בדרישה יותר נחרצת ממך ויותר נחרצת מהם, ואם בוועדת חקירה יימצא שבנימין נתניהו הוא השם, ייקח את הדברים וילך הביתה. בסדר? חד משמעית. אין פה זה. אני רק אומר דבר אחד. וזה לדעתי מה שאתם מפספסים, כי אתם עושים איזשהו קמפיין מאוד מאוד אגרסיבי, כאילו הימנים לא רוצים לחקור. הימנים, או אתה יודע מה, אני לא רוצה לדבר בשם ימנים, אני רוצה לדבר בשם עצמי, אולי יש איזה אחד או שניים שקצת יסכימו עם דעתי. אנחנו רוצים ועדת חקירה, רוצים לדעת מי אשמים, מי זה, וגם לתלות אותם, לא לתלות אותם פיזית, אלא שישלמו את המחיר הכבד. אבל אני לא מוכן, בשום צורה שהיא, כמו שאתה לא היית מוכן, שיריב לוין ימנה את הוועדה, אני לא מוכן שיצחק עמית ימנה את הוועדה. אתה יכול להבין אותי? אני יכול להבין אותך, שאתה לא תרצה שיריב לוין ימנה את הוועדה. אני מוכן, ואתה יודע מה, אני אתעקש, שכדי שחצי העם המזוהה עם הדעה שלך, לא ימנה אותו יריב לוין, לא מוכן שיריב לוין ימנה את הוועדה, אבל השאלה אם אתה מבין, שנייה,
אם השופט יצחק עמית ימונה בשבוע הבא,
תכף נגיע, תכף נגיע למציאות, קודם כל בוא נדבר שנייה ברמה הערכית, ברמה המוסרית, אני מוכן לקבל לדעתך שאתה לא מוכן שהממשלה יריב לוין נתניהו ימנו את הוועדה. אני מוכן לזה. השאלה אם אתה מכיר בחששות שלי ושל אנשים שכמותי שמי שימנה את הוועדה הוא יצחק עמית. האם אתה מכיר, האם אתה מבין שכמו שלך זה יריב לוין, לי זה יצחק עמית? אני לא סומך עליו, רק שנייה אחת. אני לא סומך עליו, אני לא סומך על שופטי בית המשפט, אני לא סומך על השופטת דפנה ברק ארז, שאני יודע מה האג'נדות שלה ומה הדעות שלה. אני לא שופט על, אני לא סומך על בית המשפט שמ-2005 אני יודע בדיוק איך הוא שופט ומי הצד שלו. אני לא סומך עליהם. אני רוצה שהוועדה שאני תומך בה, אני ארגיש שיש בה צדק, שיש בה אמת, כדי שאת הכאב של מירב הוא יבוא לידי ביטוי. עכשיו, למה אני לא סומך עליהם? שנייה, למה אני לא סומך עליהם?
אתה חוזר על עצמך.
לא, אני לא, אני ממשיך, אני רק אומר לך. למה אני לא סומך עליהם? כי אני יודע שכל שופט שמוריד את הגלימה נכנס באבי אבי של הממשלה, ואין שם ידיים נקיות. אני יודע שלאורך השנים אני רוצה שגם מערכת בית המשפט תיבדק, ואני לא חושב ששופט, עכשיו אתה יודע מה? אתה אומר, לא, אי אפשר לשנות את כלל המשחק, צריך שופט. אני הולך איתך. בוא, אני הולך איתך. קודם כל, אני יודע מה היית אומר, מה היו אומרים אם נגיד סולברג או מישהו אם אני היה, אבל אני הולך איתך יותר רחוק. בוא נביא שופט מחוץ לארץ. בוא נביא שופט מחול, שיעזרו לו בארץ.
כן, מחול, כמו אותו הפעם היו שופטי כדורגל, שהיה מחיירות משחקים.
נכון, בדיוק, כמו שופט כדורגל. שנייה, תן לי שנייה אחת, 20 שניות להשלים, נו. דיברת 7 דקות.
לא דיברתי שום 7 דקות.
עד 10:08, עכשיו 10:11. תן לי, אני 6 דקות מדבר, תן לי עוד חצי דקה, אני מסיים. אני מוכן לשופט ועדת חקירה ממלכתית, אבל השופט הזה שלא ימערכת המשפט הזאת. הביאו שופט מארצות הברית, אני מבטיח שהשופטים פה לא פחות טובים, ולא פחות אם לא מינו שם את אח שלהם, או דנו בעניינים של אח שלהם, בכל מיני סוגיות של מינוי. השופט, תביא שופט נקי מארצות הברית, שיגבש פה צוות, שכל האנשים, אתה יכול לצחוק ואתה יכול לזלזל, אל תשנה, למה? מה רע בשופט מארצות הברית, אתה יודע למה לא? כי אתה רוצה שופט שיתלה את הממשלה, ואני רוצה שופט שישפוט משפט צדק את הדבר הזה.
אתם שמעתם מה שאמר עכשיו יהודה שלזה, באמת בחור חביב, נחמד, אתה יודע, אפילו פרגנתי לו באיזה כתבה, באמת.
מבין טוב באוכל.
כן, מבין טוב גפילטה פיש.
נכון.
מה שהוא אמר מלמד על דבר אחד, בנימין נתניהו הצליח. בנימין נתניהו לקח לעצמו מטרה בשנים האחרונות לקעקע כל, וביתר סט מאז המלחמה, לקעקע את כל מוסדות השלטון במדינה. את כל הגופים החשובים שעליהם נשענת המדינה. עכשיו, למה הוא מקעקע את בית המשפט העליון? הוא מקעקע כדי להכין כבר את האליבי, במידה והוא יורשע, ויגיד כל השופטים מכורים, ואני מזכיר עוד פעם, הפעם ה-9500, בנימין נתניהו עד שהסתבך בפלילים, בשנת 2017, היה המגן הגדול על מערכת המשפט. עכשיו, נתניהו כאסטרטגיה, הוא, משפחתו, מקורביו, צייצניו, או חלק גדול מאוהדיו, חלק גדול מאוהדיו, כל שלאל ידם לגרום לאנשים לאבד אמון בבית המשפט, לגרום לאנשים לאבד אמון מהרמטכ"ל, לגרום לציבור לאבד אמון בשבק, לגרום לאנשים לאבד אמון בפצרית, ביועמ"שית, הכל, אין, להרוס הכל, להרוס, לחבל, לגמור, למה? כי הוא הסתבך במשפט, למה? כי הוא רוצה חרב ודרב. עכשיו, מה אומר כאן יהודה? אתה מבין, זה אחד הרעיונות, באמת, סלח לי שאני אומר, אני משתדל לברור את מילותיי ולא להגיד דבר שאולי יעליב אותך. אחד הרעיונות הכי הזויים שנשמעו אי פעם, מאז המצאת הרדיו, להביא שופט אמריקאי שיעמוד בראש ועדת החקירה לבדיקת האסון הגדול שלנו בשבעה באוקטובר. עכשיו אומר כאן יהודה שלזינגר עוד דבר, אין לנו אמון. עכשיו, אין לנו אמון זה אנרכיה. אין לנו אמון זה... כל אחד יכול לעשות כל מה שהוא רוצה. ואני אומר את זה עוד פעם, נותן את הדוגמה הזאת. נוסע עכשיו, נאשם בדרך לפסק דינו, גזר דינו, בבית המשפט המחוזי בירושלים, תל אביב, לא יודע מה, נוף הגליל או באר שבע. ושומע את הרוח שאתה מבטא כאן, שאין אמון בבתי המשפט. ואז הוא בא ואומר, סליחה, אם ירשיעו אותי ברצח, אם ירשיעו אותי באונס, ירשיעו אותי בשוד, ירשיעו אותי אני לא יודע במה, אני לא מקבל את זה. הנה, אני שמעתי בדרך את יהודה שלזינגר, אומר, אל תאמין, אני אין לי אמון בית משפט, אל תאמין אמון בתי משפט, אותם צריך לחקור. ולכן, מה שכאן מנסים להוביל, ומנסה, איך אומרים, אדם מהאג'נדה הפרטית שלו, מהבעיות שלו, מהמצוקות שלו, מהעניינים האישיים שלו, ואחרים הולכים אחריו, הוא יכול להיות שבתמימות. עכשיו, בסדר, אני נותן ליהודה את הקרדיט, שגם לפני ההסתבכות של נתניהו, הוא חשב שצריך להחליף את הקרדיט. עכשיו, בסדר, אני מכבד את דעתו. אבל לא לכבד את כללי המשחק. לבוא ולהגיד באופן גורף, אין לי אמון בבית המשפט העליון, באמת האינסטנציה העליונה שעליה כל המדינה הזאת יושבת.
ועליה, בלעדיה אין לנו דמוקרטיה, אין לנו חוק, אין לנו סדר, אין לנו כלום. כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. אני יכול לצאת מכאן, לקחת לום, לשבור חלון ראווה, לקחת הכסף, יעצרו אותי, אני אגיד, לא מאמין לכם. מי אתם בכלל? לא מאמין לאף אחד. אני אעשה מה שאני רוצה. רק אני קובע, או אני יודע מה, אני אשאל את שלזינגר. זה מסוכן, יהודה. זה מסוכן מאוד מה שאתה אומר. תברור את מילותיך. אתה יודע, יש לך תוכנית עכשיו, אתה מדבר לאנשים, אתה לא יכול בהינף יד כזה להרוס הכל, לגרום לאנשים לאבד אמון. זה מסוכן. זה, אתה יודע, דבר שיכול להוביל בסוף לאנרכיה, כי יותר ויותר אנשים יגידו, שמענו את האנשים האלה ברדיו, צפינו בהם בטלוויזיה, אנחנו לא מאמינים במוסדות המדינה, כולם רקובים, כולם מושחתים, כולם זה לא ככה. זה לא, גם אם יש טענה, אתה יודע מה, אני הולך איתך, טענה מוצדקת נגד השופט עמית, צריך לטפל בזה נקודתי, אני לא יודע, אני, אין לי מושג מי אמור להחליט בסוגיה כזאת, אבל אי אפשר להרוס את הכל, אי אפשר להרוס את הכל. מסע נגד הרמטכ"ל, להתגולל נגדו מהיום הראשון כמעט של המלחמה, נגד ראש השב"כ, נגד, אי אפשר, אי אפשר. בוא, זה מדינה שהקימו בדם, ביזע, בדמעות עשרות שנים, אתם כאן מחרבים את הכל, אני אומר לך, מחרבים את הכל, מחרבי, אדמה חרוכה תישאר כאן. ולכן באמת, אתה יודע, ולא כל פאול כזה או אחר של אדם שיושב בבית המשפט, וזה פאול, אוקיי, אמור להשליך על כולם, הנה ראיתם, נוכלים, כולם הביתה, נביא מארצות הברית שופטים. בוא, זה לא הולך ככה. זה לא הולך ככה.
ככה. אני רוצה להתייחס לדברים חשובים שאמרת. אמרת שאי אפשר לבקר את מוסדות
המדינה. לא אמרתי אפשר לבקר.
לא.
אין לי אמון.
לא לתקוף.
אין לי אמון.
שאין לי אמון.
לא מקבל, תביאו מארצות הברית שופט.
האם מותר להגיד לממשלה, אין לי באמון.
דרג נבחר, זה פוליטיקה, זה משהו אחר.
זה מוסדות המדינה, אני רוצה להגיד לך משהו.
יהודה, אבל רגע, אל תעשה ערבוב, רגע, רק מילה. אתם נוטים לשים ערבוב בין פוליטיקאים שעומדים לבחירת הציבור,
לבין שופטים שלא עומדים לבחירת הציבור,
לבין עובדי ציבור,
שבוחרים את עצמם, בינם לבין עצמם, במשך שנים, הביאו את החברים שלהם.
אני לא מקבל את זה.
זה בדיוק העניין. עכשיו, אני יכול להשתמש בטיעון הזה, בדיוק אותו דבר. מוסדות, אתה תשאירו פה, פשוט תשאירו אדמה חרוכה. פשוט תשאירו. בגלל שאתם כועסים על ביבי, בגלל סמוטריץ', בגלל בן גביר, בגלל שנבחר אנשים, אתם
תשאירו
פה, אתם פשוט תשאירו פה אדמה חרוכה. אי אפשר לבקר, אי אפשר כל הזמן לתקוף. אני עוד מבקר את מערכת המשפט. ושים לב, אני עושה את זה בלי גידופים, בלי זה, בצורה מאוד מאוד עניינית ומהותית.
אתה לא צריך לגדף כדי שהדברים יישמעו מסוכנים.
אבל זה בדיוק העניין. זה מאוד מסוכן לבקר את הממשלה. זה מאוד, אני אגיד לך,
זה מאוד מסוכן.
אז מה? וזה דרג, אבל השופטים הם דרג פוליטי.
הפוליטיקאים,
השופטים מזמן כבר הפכו למפלגה. השופטים הפכו למפלגה, תסתכל את וילנר, יצא והיא תוקפת רפורמה משפטית. אהרון ברק אמר, הכל שפיט. הם מפלגה. למה אתה לא מבין שהתפיסה שלי אומרת, שנייה,
אבל רגע, רק משפט אחד.
לא, אבל אתה יודע שאני אומר לך משפט אחד,
לבית המשפט העליון, דבר זולת אמון הציבור.
אבל גם לממשלה אין זולת הציבור.
מה פתאום?
גם הממשלה, אני חושב שחשוב שיאמינו, כי אם הממשלה קוראת, רגע, אם הממשלה קוראת למילואימניקים לצאת למלחמה ואתם מקעקעים את אמון הציבור בה, אז אתם עושים נזק, ותקשיב ברק, תמשיכו לבקר ככה את הממשלה, אתם פשוט תשאירו פה אדמה חרוכה ושרופה. אי אפשר להשמיד עד דק את מוסדות השלטון. מה ההבדל בין המשפט שאתה אמרת למשפט שאני אמרתי? בסוף ברמת התוצאה, ברור שמבקר, אני כתב פוליטי, זה מה שאני עושה כל היום מהבוקר עד הלילה, אני מבקר את הפוליטיקאים, אבל לי יש, אני גם מבקר את בית המשפט, ואתם, אתה כאילו, אתה יודע, הרלביזם הזה, הוא כאילו לא נותן לך לראות משהו בעין פתוח. הרי אם היו נפתחים, איך אתה סומך עליהם? עזוב עכשיו את יצחק עמית, עזוב עכשיו, איך לאורך שנים לא עומד, לא יושב לך בגרון, שאנשים שהם דרך אגב לא במיליה שלך, הם יוצאים והם אומרים רעיונות כל הזמן, אתה שומע? זה אנשים עם שטנץ אחד, עם דעה מאוד מאוד ברורה שהיא לא מייצגת אפילו אותך, אפילו אותך היא לא מייצגת לאורך השנים. איך אתה מסוגל לקבל את זה? אז עכשיו עוד אומרים שהבן אדם, שהרי בשנייה בבוקר אם זה היה פוליטיקאי, היה נפתחת פה חקירה של הפרת מרמה והפרת אמונים וכל הדברים האלה, בשנייה, לא לניגוד עניינים, בשנייה הרי היו מפכלים, היו רפים מהדבר הזה כבר מזמן. אבל בית המשפט, פתאום אנחנו כולנו עיוורים, פתאום זה פאול קטן שהוא רק עשה, שצריך לטפל בזה נקודתית. לא היית מדבר ככה בחיים, אם זה היה בן גביר, אם זה היה סמוטריץ', אם זה היה, בחיים לא היית מקטין את זה לרמת הפאול קטן, וזה הבעיה. תבין, אבל אני אומר עוד פעם, אני הולך איתך, שים את עמיד בצד, תבין את הצד השני שאומר, אתה יכול לא לקבל את זה, אתה יכול לא לקבל את זה, שזה לא בסדר. תבין שיש פה צד אחד שרוצה ועדת חקירה, רק לא מוכן ולא מאמין שמי שעומד אותו יהיה חף משיקולים פוליטיים. שנים אנחנו רואים שיקולים פוליטיים של בית המשפט, ואנחנו לא מסוגלים לקבל את זה. ואני רוצה להאמין לוועדת החקירה, ואני רוצה לתלות את האשמים יותר ממך. אני חי אותם ונושם אותם, את המשפחות האלה, כל יום. 3 פעמים בשבוע אני רואה אותם בכנסת ומדבר איתם. זה כואב לי יותר ממך. אבל אני רוצה להאמין בוועדה הזאת. אז לא שופט מחול, קיבלתי, לא שופט מחול. בוא תמצאו, הנה הצעה יותר טובה. שני אנשים מקואליציה, שני אנשים מאופוזיציה, תבחרו את הוועדה שלכם. אני בעד. ברגע שיהיה הסכמה מפה ומפה, אתה יודע מה ההבדל? שהצד שלי אומר, אני רוצה את ההסכמה של כל העם, אני רוצה להאמין שגם הצד שלי יאמין וגם הצד שלך יאמין, ואתה לא סופר את הצד שלי. אתה כמו כל העדר הזה, שעכשיו פאול קטן על יצחק עמית, ואתה לא מוכן לראות את הכאב ואת חוסר האמון של הצד השני, וזו הבעיה הכי גדולה. כי יש פה צד שני שלא מאמין לבית המשפט, ורק רוצה דבר אחד. קחו גם את זה בחשבון. קחו גם את השיקול הזה בחשבון. כי אני רוצה להאמין לוועדת חקירה, אני רוצה ועדת חקירה, רק אני לא רוצה שבראשה יעמוד שופט, שאני יודע בדיוק מה דעתו, אני יודע שאחרי שנת הרפורמה המשפטית, הוא אכבר, 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 כבר בא לוועדת חקירה כזאת, כשהוא יודע מה היו המסקנות שלה, כשהוא מלא על הממשלה הזאת. אנחנו רואים את השופטים יוצאים ואומרים, כמה שהיה פה מהפכה משטרית, וכל החרטוטים האלה, עלק מהפכה משטרית, עילת הסבירות שבקושי מצומצמת עברה פה, איפה כל ההבטחות מעט, איפה כל העדר, איפה כל העדר, יואב קיש בממשלה הזאת, יניח תפילין לכל הילדים, דיקטטורה, הונגריה, בוא, אי אפשר לשמוע יותר את החרטוטים האלה, זה לא אמין. רק תקשיבו לכאב של הצד השני. זו כל הבקשה.
טוב, אז אני אומר לך, באמת...
רגע, לא דיברנו על אולמרט.
אז אני אומר לך שאתה מחרטט. עכשיו, למה אתה מחרטט? כי כשבגץ פוסק לטובת מתנחלים ביהודה ושומרון, לטובת חרדים, לטובת כל מי שאתה אומר שיוצא נפגע מבגץ, אז שרים לו שירי הלל ויש שופטים בירושלים והכל טוב והכל יפה והדברים האלה קרו. כשבגץ פוסק על פי דרישות הצבא בכל מיני עניינים בדין הצבאי, אז הכל בסדר ואין שום בעיה, והוא מגן עלינו והוא שומר עלינו, ובזכותו המערכת הצבאית צהל יכולה לפעול כרות עיניה. זה התקרבנות והתבחיינות וקשקושים.
טוב, מיצינו,
ואני אומר, רגע, לא, אני איך זה מתי מיצינו?
אתה כבר דיברת על זה, אני רוצה רק להספיק עוד משהו.
רגע, בסדר, בוא. רגע, דיברת עכשיו שעה.
לא, אתה דיברת ואני עניתי, ועכשיו בוא נעבור לנושא הבא.
אוקיי, אז אני נחליט מתי אני עובר לנושא הבא. ולכן, אני אומר עוד פעם, הדברים האלה הם קשקושים, ואתם עושים כאן עוול גדול, ואתם פוגעים באמת בכל מה שאנחנו בנויים עליו, ואני בכלל טועה, אתה יודע, מה יהיה עכשיו? מה יהיה? את מי יאשימו? את מי יאשימו?
טוב, עכשיו בוא נשמע רגע קטע אחד.
לא
הבנתי מה לא. רגע, על מה לא? מה אתה רוצה לדבר?
את מי יאשימו? אחרי שגנץ ואיזנקוט עזבו את הממשלה, אחרי שיואב גלנט פוטר מהממשלה, אחרי שראש אמ"ן עזב את הצבא, אחרי שהרמטכ"ל הודיע שהוא פורש במרץ, את מי תאשימו עכשיו בכל תחלואי המלחמה? את מי תאשימו בכל הבעיות? את מי, אתה יודע, דיבור כאן אלוף צ'ני מרון המשבר עצום, את מי תאשימו? במי תתלו את זה? אני אומר, מזל שבגץ נשאר, מזל שהיועמ"שית נשארה, מזל שהפצ"רית נשמעה. אני רק מודיע לכם, אתם כבר על הגריל, אתם תהיו עוד יותר על הגריל, כולל ראש השבק שכבר על הגריל בגדול, עם דרישות להתפטרותו, עם דרישות שילך הביתה, כל הכושלים במרכאות, לא, או שלא במרכאות, תלכו הביתה, כדי שראש הממשלה שהיה כאן 17 שנה לפני, הוא יהיה משקם, והוא יחיל עכשיו את תהליך הריפוי, הבנייה מחדש ותיקון הכשלים.
יפה, עכשיו בואו נשמע את הכהן הגדול של... עוד אין לנו זמן? יש לך אשכנזי עכשיו על הקו? יש לי... טוב, בואו נעשה עכשיו אבי אשכנזי, ואז נחזור לקטע שרציתי להשמיע לך. אשכנזי, בוקר טוב.
בוקר טוב אבי אשכנזי.
מה קורה נסיך?
וואלה, לכיפק, מה איתכם?
בואו נלך ישר, איך אומרים, במעבר חד, בקפיצה חדה, ישר לג'נין, חומת ברזל, מה המצב, מה קורה, מה מצב הכוחות, שיהיו בריאים, ולאן זה הולך?
טוב, אז בעצם הלילה, אפשר לומר ככה כמה דברים, הלילה יחידת דובדבן הצליחה לחסל את החוליה שביצעה את הרצח הנפשע בכפר פונדוק לפני כ-10 ימים, שנרצחו שתי נשים ושוטר. הכוחות הצליחו בהכוונה של שבק להגיע אליהם לאחר שהם יצאו ממחנה פליטים ג'נין, המשיכו לכיוון בורקן, ממש לא רחוק, ושם בקרב מאוד קצר הצליחו הכוחות לחסל שני מחבלים ולפגוע ולעצור את השלישי. אגב, במהלך כל הפעולה הזאת החפק של המבצע התבצע מתוך מחנה הפליטים ג'נין, כשבחפק מי שמנהל אותו זה מחת מנשה, אלוף משנה איוב קיוב, ומי שישב לצידו זה מהרמטכ"ל, אלוף הפיקוד ופקד האוגדה, ממש במקרים היו כאשר המבצע הזה התחיל להתגלגל, והם צפו במסכים איך שזה מתנהל, ובהחלט אירוע של סגירת מעגל. צה"ל בעצם פשט לפני כיומיים על הכפר, כאשר הוא עשה שם תרגיל, הטיה, הוא מגיע בצהרי היום, כאשר רוב החמושים נמצאים בתוך מחנה הפליטים, מרגישים בטוח אחרי שהרשות הפלסטינית קיימה את המבצע שלה שם, וברגע שהם נכנסו, ברגע שבצהל הבינו שבתוך המחנה עם מרבית החמושים, ניתן נאות לבצע את הכתר על המחנה, סגרו עליו מכל הכיוונים, גדודים ופלוגות, גם של כפיר וגם של מג"ב, ובשלב השני, אחרי הפצצה של חיל האוויר, נכנסו הסיירות, שזה דובדבן, אגוז, ימאס וחרוב, ובעצם כרגע אנחנו נמצאים בשלב שבו כל מחנה הפליטים נמצא בחזקת צה"ל, וכרגע מבצעים סריקות מבית לבית, מדלת לדלת, וסורקים את המחנה. המטרה של המבצע, מה שאומרים בצה"ל, זה לא כמו המבצעים הקודמים של פיסוח דשא, במקרה הזה זה להוריד את גדודי הקטיבה, אני קוראים לזה הערבים, את גדודי הטרור של החמאס והג'יהאד האיסלאמי בתוך מחנה הפליטים, גדודים שאגב הם מאמנים, כל כולם מכספים איראנים, במטרה להפעיל לחץ על ישראל. המטרה היא פשוט להפעיל את הגדודים האלה.
אומר אתמול שר הביטחון ישראל כץ, הפעילות בג'נין תתרחב לעוד מקומות ביוש, לקח מעזה, לאן הולכים? לאן ממשיכים?
אז אתה יודע, אם אנחנו פותחים את המפה ורואים איפה האיומים שלנו, אז אנחנו רואים שיש לנו בשכם איומים, ואנחנו רואים שיש לנו בטולקרים, ויש לנו בבקעה, בכפרי המקומת, ואנחנו רואים גם ניסיונות בחברון, אז אתה יודע, השאלה מה סדר, איך סדר התנועה יהיה, אני לא יודע להגיד לך עוד פה, אבל אם אנחנו מסתכלים איפה יש לנו מחבלים גדודים שמנסים להקים האיראן, אם זה המקומות שמניתי עכשיו, ואני חושב שברגע שיפגיעו ב2-3 גדודים כאלה וישמידו אותם, אני חושב שהתמונה תשתנה. מה עוד שאנחנו צריכים לקחת בחשבון? שאנחנו נפנה שחרור אסירים מסיבי בימים הקרובים, והשחרור הזה עשוי להציץ ולהדליק ולתת השראה למחבלים אחרים שמתנדנדים, ולכן המשמעות של המבצע הזה מאוד קריטית כרגע.
נכון, ולכן דרך אגב חשוב, כדי שלא יהיה שחרור אסירים יותר, אולי חשוב לעשות להם משהו בשטח ולגרום לזה שהם לא יהיו יותר ברשימות כאלה. תגיד, אבי, בסוף זו הזירה, אנחנו הולכים לזירה כאילו בהיקפים גדולים, עם אוגדות, כמו ברצועת עזה?
אני לא חושב שצריכים להפעיל שם אוגדות, אני חושב שאפשר, תראה, בעזה הפעלת טנקים, הפעלת כלים כבדים יותר, בגלל רמת הימים שהייתה הלקוחות. אבל אני חושב שבהיקפים שאנחנו פועלים, ושיטת העבודה, יותר שיטה של עבודה של פלוגות חיר, ועבודה נקודתית. אגב, בג'נין, מה שצהל עשה בשעות האחרונות, ביממה האחרונה, זה הוא אפשר לאוכלוסייה לא מעורבת לצאת דרך נקזים, כדי שיהיה לו קל יותר לנוע, בתוך המרחב ולפגוע בכל מי שבעצם מסתובב וכשהוא חמוש או לא חמוש ולראות בו כמחבל מה שנקרא, ולכן הדבר הזה הוא משמעותי. האם יצטרכו להפעיל יחידות נוספות כמו סיריון וארטילריה? אני חושב שלא, אבל בהחלט יותר מסות של חיילים, אבל זה גם פה יוצא לכמות המשימות כן. שיש לצה"ל בגבולות האחרות, זה עזה,
ספון וזה עושה בזה. יפה, אבי, בתחרות הרמטכ"ל נולד, בעד מי אתה, למי אתה מצביע?
לא, לא, עשה לי טוב, אל תוזיל את זה.
לא, סתם דרך של שידור, חבר'ה.
לא, בסדר, זה יותר מדי.
הבנתם, בסדר, נו, בעד מי אתה.
לא בעד מי אתה, בוא נשאל את זה יותר מוכרח. מי המתאים ביותר בעת הזאת להיות רמטכ"ל?
אני קטונתי, אני סך הכל רב סמל במילואים, אין לי את הכישורים.
רב סמל בכיר דרך אגב.
נכון, לסאב, אבל אין לי את היכולות, אבל זה רק בגלל שאני במילואים, לא בגלל משהו אחר, אין לי את היכולות, באמת, אני חייב לשים להיות צנוע בעניין הזה, אין לי את היכולות לבוא ולשפוט, לקבוע מי המתאים ביותר, יש אנשים שזה המשימה שלהם, זה
התפקיד. אבל הופתעתם מהרשימה, הופתעתם למשל שאלוף פצן, אלוף פיקוד צפון לא נמצא שם?
אני לא יודע אם הופתענו, אני חושב ששר הביטחון סימן פה איזשהו קו, וזה צריכים להסתכל על זה בצורה אחרת. שר הביטחון בא ומסתכל, הוא רוצה לבנות את כוחו של צה"ל ולא להפעיל את כוחו של צה"ל. מה הכוונה? כל שלושת המועמדים הם מאותה סקולה של בניין הכוח. סגן הרמטכ"ל, מי שהיה ממשרד הביטחון, מנכ"ל משרד הביטחון,
נכון.
וגם
ברם, אלוף ברם. ידעית, אלוף תמיר
ידעית, שהוא בעצם ראש זרוע היבשה, שבעצם זה בניין הכוח של צה"ל. זה לא הפעלת הכוח. אז קודם כל, ברגע שהם יותר בבניין הכוח, אז הם פחות נגועים בהפעלת הכוח של השביעי באוקטובר, זה צריכים לקחת בחשבון. ושתיים, הם לא עם הסכין בין השיניים, כמו בסיפור של נגיד האלוף פסן, שיש לו בכרטיס
עבודה. כן, אבל אתה יודע, היה כאן לפניך את האלוף צ'ייני מרון, שאמר שהגיע הזמן לשריונר כרמטכ"ל, סדר, משמעת, מה שאתה יודע, קצת פחות בולט אצל רמטכ"לים שהגיעו מהצנחנים, אתה יודע, אז יש, כל אחד מסתכל על זה מהכיוון שלו.
כן. רב סמל בכיר
אבי אשכנזי,
אבי אשכנזי.
כתב צבאי מעריב, תודה רבה.
תודה, תודה, תודה.
טוב, חזרנו ואני רוצה להשמיע לך סינק תחת הכותרת לא למדנו כלום, אבל באמת באמת לא למדנו כלום ושום דבר.
אני רוצה לומר כאן דבר שישמע מהפכני, אולי אפילו קצת מטורף, אבל אני חושב שצריך לומר אותו. הגיע הזמן שישראל תאותת לאיראן שהגיע הזמן שאנחנו נשב ונדבר כדי לחסל אחת ולתמיד את הסכסוך הבלתי טבעי שבעצם קיים בינינו לבינם. אני יודע שזה ישמע מוזר, קצת מרחיק לכת, אבל הרבה מאוד דברים מרחיקי לכת כבר קרו, זה לא בלתי אפשרי.
אני חושב שזו הצעה גאונית, מרחיקת לכת, חדשה, דרמטית. בוא נשב עם האיראנים ונדבר. אני מציע גם יותר מזה, אני חושב שאם להם יהיה טוב, אז גם לנו יהיה טוב. בואו נכניס להם קצת מזוודות כסף, זה יכול תמיד לעשות טוב. בואו נעשה... בנימין נתניהו, אני רק אומר, לגבי השיטה, לא לגבי התפיסה, לא לגבי הפרסונה. תנסה פעם לדבר לגבי שיטה, ולא רק שהתפיסה
והפרסונה חד הם.
חד משמעי, וטוב שהתפכחנו, אבל לכן אני מאשים גם, דרך אגב, בוועדת החקירה גם זה צריך להיבדק. אבל אני אומר, למה רק ככה? בואו, קודם כל, אני מציע, אולי גם נבנה להם אקדמיה, אולי הם יחיו יותר טוב, אולי הם לא ירצו להרוג אותנו. ועכשיו ברצינות ברק. מה נסגר עם האנשים האלה? מה נסגר? מה נסגר? מה נסגר? תתה, מה נסגר? מה עוד צריך לקרות? כמה אנשים צריכים להנס? כמה ילדים צריכים להישרף? כמה משפחות צריכות להירצח פה כדי שהאנשים הזויים והמטורללים האלה יפסיקו כבר עם השטויות האלה של לשבת ולהידבר איתם? מה לא למדנו? מה צריך להשמיע? אתה יודע מה? תשמע לי רגע את אבידה בחיר. בוא נשמע בן אדם אחד שהיה שם ופשוט גילה את כל האמת.
אני מקווה שבסוף יבוא. אני אגיד לך ככה. אני שמאלן, אבל שמאל שבגדו בו הופך להיות רוצח. הוא לא רואה בעיניים. אין לי חמלה, ובטוח, אתה יודע מה, יש לי חמלה, יותר נכון, היה לי חמלה לאויב, גדולה מהחמלה לעצמי. נגמר לי החמלה לאויב, אין לי חמלה לשום דבר. ואם אתה צריך ללחוץ על הכפתור, תקרא לי, אני נלחץ אותו. אין לי בעיה.
אתה מבין? זה בן אדם שסוף סוף התפכח. מדהים אותי שלצערנו הרב העצום והכואב, אבידה היה צריך לעבור את רצח אשתו ובנו כדי להתפכח. למה יש עדיין אנשים שהולכים ומשמיעים וגם מושמעים, שזה הדבר הכי גרוע, כמו אהוד אולמרט, שהדבר, אני כבר לא עזבו, אבל היה מורשע עניינים, עזבו שטויות, אבל מה הוא חושב? מה, נשב עם האיראנים ונציע להם ונדבר איתם ונדבר איתם? חלס, זה לא עובד, הם רוצים אותנו בים, הם רוצים לזרוק עלינו פצצות אטום, הם רוצים להשמיד אותנו, חלס!
אבל אתם כל כך הולכים להתאכזב בתקופה הקרובה, כל כך, כל כך, כל כך, אתה יודע, משליח האל דונלד בן פרד, דונלד בן פרד, טראמפ, שבניתם עליו, ולחזור למלחמה, ובצלל חברך הטוב, שממש סופר את הימים, ומנהל שמעתי אתמול קמפיין לחזרה במלחמה, כשבוושינגטון כבר סוגרים עסקאות, על סיום המלחמה כבר מאחורינו, הם כבר מדברים על השלב הבא, על היוזמה הסעודית, כמה אתם הולכים להתאכזב. עכשיו, מה לעשות? אתה יודע, הכל נכון, כל מה שאמרת, הלוואי שזה היה נכון, אבל זה לא ריאלי, זה לא ריאלי. כי הנה, אתה יודע, גם אין את האפשרות, אתה יודע, כל עוד היה ממשל דמוקרטי, ונשיא דמוקרטי, אז תמיד היה לנתניהו את דרמר, מי זה דרמר? רון דרמר, הוא נציג המפלגה הדמוקרטית בממשל הישראלי. תמיד היה אפשר לשלוח את דרמר, שיעשה לנשיא האמריקאי, שיעשה לנשיא האמריקאי כל מיני סבוטאז'ים מתוך המפלגה הרפובליקנית, ימרר לו את החיים ויגרום לנשיא הרפובליקני כמעט להרים ידיים.
אז אתה בעד לדבר עם האיראנים?
לא. לא, ממש לא.
אני מת לשאול את אהוד אולמרט.
רגע, תן לי.
על מה אתה רוצה לדבר איתם? אתה רוצה לתת להם שטח?
דיברת. ולכן אני אומר, ואני אומר את זה בכאב, אתם הולכים להתאכזב קשות בתקופה הקרובה, כי כל המושגים של מלחמה עד הסוף, עד שנגמור אותם, עד שנקטוש אותם, עד שנעיף אותם לים, עד שכל הרעיונות באמת של האב והבעל השקול, שבאמת ליבי יוצא לה, הדברים האלה לא יקרו,
ולעניינו של אהוד אולמרט,
כי בוושינגטון יש, לא מקבל את דעתו, לא עזוב,
לא, אבל אני אומר לך טענה,
לא מקבל את מה שהוא נתמר,
אז איך האנשים האלה עדיין מסתובבים בינינו, מפיצים את הרעיונות ההזויים והמטורללים האלה, ופשוט מופרע. קודם כל מי שאומר רעיונות כאלה ויביא אלינו את השביעי באוקטובר, בוא נשב איתם, בוא, איך אתם רוצים אולי להתפרק מהאטום שלכם? מה אתם רוצים? נבנה לכם בית חולים?
יהודה, אתה מוכן להירגע? דיברת אבל, שמעתי.
אבל אתה הולך לדונלד בן פרד, מה הוא קשור לעניין? מה הוא קשור לזה הולכים להתאכזב?
אהוד אולמרט, תקשיב!
איך אהוד אולמרט מסתובב בציבוריות עם הדעות ההזויות שלו, אבל איך? אבל אנחנו מעלים אותו ברדיו, אנשים מדברים איתו. אתה העלית אותו ברדיו פעם שעברה. ליוניטק.
טוב, תקשיב, תקשיב. אהוד אולמרט הוא אזרח פרטי שלא קובע כלום. לא קובע כלום, אולי על המשפחה שלו, לא קובע כלום.
וטוב שכך.
דונלד בן פרד, שאתה ככה, מה הוא? זה פשוט מצחיק אותי מה שאתה אומר. הוא יקבע לנו מה נעשה, הוא יקבע אם נחזור ללחם, הוא יקבע אם נלך עם האוזן, יתפוס לנו באוזן, יוביל אותנו
לנורמליזציה הסעודית. בוא נשב ונדבר איתנו, איזה הזיות.
דונלד טראמפ יקבע המון, המון, המון לגבי מדיניות ישראל, כמו שהוא... ורק הוא קבע שתהיה עסקת חטופים.
שנים הם מסתובבו פה בבינינו.
כל הציפי
ליבנים האלה.
אהוד אולמרט הוא אזרח פרטי שלא קובע כלום, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, אף אחד לא סופר אותו, הוא לא מצליח להזיז שום דבר, וזה קשקוש מה שאתה אומר.
במשך כל כך הרבה שנים.
ולכן אני אומר, רגע, תן לי לסיים.
בבקשה.
ולכן... אני אומר לך עוד פעם, אתם הולכים להתאכזב, כי יש כאן נשיא חדש, יש כאן נשיא חדש, שהולך לעשות דברים שלא ציפיתם בחלומות הכי גרועים.
כל כך הרבה שנים, אנשים, רגע, רגע, כל כך הרבה שנים, האנשים המטורללים האלה, קבעו פה מדיניות, הלכו פה רחוק, היו פה כזה, ועוד היום הם יושבים באולפנים חמורי סבר, מטנפים על נתניהו, רגע, רגע, אל תעשה בוקר טוב, אני מסיים בעוד 20 שניות, אתה לא יכול להתפרץ ככה, דברים שתיפרק זה, אתה יודע, זה אפילו לא מכבד, באמת, אנשים אומרים לי, תראה איך הוא קוטע אותך, תראה איך הוא זה. עזוב, נו, תן לי עוד 20 שניות.
תסיים!
חבר'ה, אי אפשר לקטוע אותי ואז לאיזה. האנשים המטורללים האלה, האנשים המטורללים האלה, קבעו פה מדיניות יותר מדי שנים, יותר מזה, הם קבעו פה הלך רוח, התקשורת הלכה עליהם, התקשורת עוד משמיעה אותם, אתה יודע, עושים איתו רעיונות, יושב לבד באולפן, משמיע את ההגיגים שלו.
שלום ליאי וייגלר.
שלום וייגלר,
יושב ראש פורום המילואימניקים הדתיים.
אהלן, מה נשמע משהו?
בסדר, ואתה אומר, רק סנקציות על משתמטים יביאו להורדת הנטל של משרתי המילואים. בוא תספר למה אתה מתכוון, אפרופו הוויכוח שמתנהל בימים האלה.
אני אומר, אנחנו קמנו כפורום של מצביעי ימין, של מצביעי קואליציה, של מילואימניקים ציונים דתיים, שאומר שהגיע הזמן שיהיה פה חוק אמיתי, שדווקא הקואליציה הזאת, והנציגים שלנו, הציונות הדתית, או ציונים דתיים באופן כללי, יעשו, לא ייתנו יד לעוד חוק ישראבלוף. אנחנו קורסים, ביטחון ישראל דורש עוד לוחמים. ההזיה הזאת שיושב שר הביטחון בוועדת חוץ וביטחון, זה אומר רק בהידברות ואין ברירה, והנהגה החרדית או הנהגה הרוחנית או הרבנים, אותי אף אחד לא שאל, את המשפחות שלנו אף אחד לא שאל, זה חייב להיות חוק משמעותי, זה חייב להיות חוק שכולל סנקציות, כולל השלכות, כן, מי שלא מתגייס, לא מקבל.
וייגלר, אני, תשמע, יש בעיה בפורמט. אני לא חושב שמישהו מאיתנו לא מסכים איתך בדבר הזה, אבל אתה יודע מה, יש טענה שכן שווה לדון בה. אומרים האנשים שכרגע תומכים בדבר הזה, קודם כל את הציונות הדתית, אתם אידיוטים שימושיים, כי האופציה היא באמת, ממשלה עם חרדים, וזה עוד פעם דעתנו יחסית דומה. אבל מה האופציה האחרת? להפיל את הממשלה הזאת, ואז יעלה מי? יאיר גולן, ואז כל הדתיים, מה, איפה, בהתיישבות, שמעת אותו מדבר לה? האחרונה, שמעת איך הוא מדבר על הרב יגאל לוינשטיין, על הרב אלי סדן, על בני המכינות הקדם צבאיות, הגיבורים שבגיבורים, מה רוצים שיקרה? מה התחליף שלך? מי החלופה שלך? יאיר גולן? יאיר לפיד?
לא, אז יאיר גולן ולא יאיר לפיד, הם לא אנשים שאני רוצה שיעמדו והובילו את המדינה. אבל גם אנשים שאני כותב בכל מיני מקומות שיצאתי למילואים ואני אצא שוב ושוב, גם על זה כותבים לידיעות שימוש. אני לא מפחידה המילה הזאת, אני עובד מאידיאולוגיה, אני מאמין במה שאני עושה. אני אומר משהו נורא פשוט, אם לך ולי ברור הסנקציות, אם לך ולי ברור שהדבר הזה הוא הכרחי, אז הציפייה המינימלית שלי מאנשי הציונות הדתית, מהפוליטיקאים שמייצגים אותי, היא להעביר לחרדים ולמפלגות החרדיות, שהציבור שלנו לא ייתן למשהו אחר. הם יכולים לבוא ולהגיד, אנחנו תמצוקים וצריך הוגיות.
אז הנה, אתמול הם ישבו בוועדה.
אבל אני שומע, תשמע, אנחנו מדברים בלי הפסקה עם בצלאל סמוטריץ', שומעים אותו גם כן ללא הפסק, גם בסוגיה הזאת. הוא לא נשמע לי על פית נחישות יש לו, מה הנחישות שאני שומע ממך.
אני אגיד יותר מזה, אני אגיד, א', זה נכון. זאת אומרת, חוץ מזה שלא היה שום נציג של הציונות הדתית בוועדה לפני, אתמול היה, אבל לפני יומיים לא היה. אם בן גביר מביא את ראש הממשלה מבית חולים על שטויות, אז אני מצפה בצלאל סמוטריץ' על אידיאולוגיה, כן, להראות שיש לו קווים אדומים. לא, אני לא רוצה...
איזה קווים אדומים אתה מדבר? איזה קווים אדומים? כל הטענות כלפיו שהוא ממש רוצה פשרות, הכי פשרות בנושא הזה.
כיוון שאני הייתי השבוע בכנסת ואני שמעתי אותו, אני אקשה על שניכם, בסדר? אומר בצלאל סמוטריץ', תראו, אני מסכים איתכם, הציבור שלי שם, אני חושב שהחרדים צריכים להיגייס, אני בעד החוק. בא דדו קליפה, ראש אכ"א, באים רחת עומקה לוועדה בכנסת, בטח אתה עוקב אחרי זה, אומרים, חבר'ה, זה קורה, תנו לנו את הזמן, אנחנו צריכים את הזמן להכשיר את הבסיסים, תנו לנו את הזמן, עכשיו זה קורה, שנייה אחת, זה קורה עכשיו, ועכשיו אנחנו נגייס 3,800, אחר כך 5,700, ובעוד 3, תנו לנו את הזמן, בסדר? מה אתה עונה להם?
ברור לי שזה לוקח זמן, אבל אם בצלאל סמוטריץ' לפני 4 חודשים היה אומר, צריך לשמור על עולם התורה החרדי, ואני אמרתי לו שאם הוא שומר על עולם התורה החרדי, הוא הורג בפועל את החברים שלי, בוגרי הישיבות. זה קודם כל, היום הוא אומר דברים אחרים. ברור לי שגיוס חרדים לוקח זמן. אני לא חי בסרט שמחר בבוקר, כולם יבואו ולכו. אבל דאדו אומר דברים אחרים. דאדו לראשונה אומר, אני צריך 10,000, אני צריך 7,000, סליחה, אני צריך 7,000.
10,000, 7,000 לוחמים ועוד תומכי לחימה.
נכון. שזה פעם ראשונה צהל אומר...
דרך אגב, קצין אחר אמר 12,000, אבל לא חשוב.
בסדר.
לא, אני איתו בשיח, הכל בסדר.
ואם עד לפני, והוא אמר, אני אגייס כמה שתגידו לי לגייס. שזה כבר סוף סוף לוחם אומר... שיעשה את מה שהדרג המדיני אומר לו.
אז החוק הזה שמנסחים עכשיו הוא לא חוק טוב בעיניך, אם הוא אומר לך שתוך 3 שנים מגייסים את כולם, זה לא מה שאנחנו רוצים?
א', אף אחד לא יודע מה יהיה בחוק. החוק הרגע הוא נקודות קווים כלליים. אני רוצה להבהיר שבצלאל יבטיח לי, וכל הנציגים שלי יבטיחו לי, שהם יעשו הכל, כולל יעמדו על הרגליים האחוריות, ויאיימו במיליון איומים, כדי שיהיה פה סנקציות כלכליות.
הוא לא מאיים בשום דבר, יאיר, אל תהיה תמים, הוא מאיים, הוא מאיים שאם לא יחזרו למלחמה בעוד 42 ימים, הוא יפיל את הממשלה, הוא לא מאיים בנושא הזה בכלל.
קודם כל זה איום חשוב.
אוקיי, אבל זה לא בנושא שיאיר רוצה לדבר עליו.
לא, זה לא רק לא בנושא שלי. בעיניי העסקה זה נושא דרמטי, ובצלאל אומר את האידיאולוגיה שלו, והיא נכונה בעיניי, וצריך לנצח את חמאס. אבל סיפור הגדלת הכוח הלוחם, ועוד לוחמים, הוא לא פחות ביטחון ישראל משאלת הסוגיה מה יקרה עוד 42 יום. ולהגיד, לא, ונראה, ובזה לצאת או לא לאיים או לתת לחרדים לנהל.
לא, אבל חברים, אתם טועים פה בעובדות, סליחה, יאיר, תקשיב עוד פעם, אין לנו מחלוקת בדבר הזה, אבל אתם טועים בעובדות. אני נמצא בכנסת, אני
שואל... עוד פעם, אתה נמצא בכנסת!
אבל אתם יושב פה, אבל אתם... לא, אבל צריך לשמוע את הבן אדם!
אני נמצא בכנסת,
וואו! אבל חבר'ה, הוא דיבר השבוע פה ברדיו, הוא דיבר השבוע ברדיו, דיבר בישיבת הציונות הדתית, דיברו אתמול בוועדת חוץ וביטחון, אין מחלוקת על הדבר הזה, הם רק אומרים, בסוף מה שאתם אומרים, תנו לנו את הזמן, אנחנו בעוד 3 שנים חותמים על החוק הזה, בעוד 3 שנים מחיים לכולם, אז אני לא מבין מה הטענה, אני מבין.
תן לו למשפט אחרון.
יש עובדות.
כי אנחנו חייבים לסיים, כן, כן יאיר.
הסנקציות חייבות להתחיל מחר בבוקר, והן צריכות להיות משמעותיות. אם אנחנו לא היינו נאבקים על חוק המעונות, וצהל בעצמו אמר, לא, אל תפגעו בילדים, זה לא פגיעה בילדים, אם אני יוצא ונלחם, והכסף שלי, המיסים שלי, הולכים להחזיק ציבור שלא משלם. ככה התחיל התהליך ב-2002, ראש הממשלה היה שר האוצר, יהיה בסנקציות, החרדים דיברו מכאן עובדה חדשה, השינוי קרה. החרדים, אין להם מה לחפש את יאיר לפיד, ואתה יודע את זה, אין להם שום קונסטלציה אחרת להקים ממשלה.
בזה אתה צודק, תאמין לי. יש שם את גלעד קריב ויאיר לפיד וליברמן, תאמין לי, מסתכלים לצד השני ולא רואים כלום.
אני גם אומר עוד משפט אחרון, אני אומר, אני לא מדבר על כלא, ולא מדבר אפילו לא סנקציות פליליות, אני אומר, תתחילו, תשנו את הוקטור. אם הסנקציות הכלכליות יהיו משמעותיות, החרדים זה סיפור פרגמטי, החרדים עצמם, החבר'ה שאני פוגש ברחוב רוצים להתגייס.
נכון.
הופעל עליהם לחץ.
ציבור נהדר, ציבור נהדר.
והעסקנים והרבנים.
הרבנים. יאיר וייגלר, אני שמח שעלית, תודה רבה.
שהשם יפנק אותך, גיצ'ה בשיה.
ושיהיה לך רק טוב. קבלו את יובל רפאל, זוכרת הכוכב הבא לאירוויזיון, היא ניצולת הטבח בפסטיבל הנובה, והיא תייצג אותנו, והנה, הנה השיר, שייצג אותנו, כן? לא, סליחה, זה השיר שזכתה אתמול, זה השיר שזכה אתמול בכוכב הבא לאירוויזיון. Writing of the Wall.
I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me wanna stay. I'm prepared for this. Shoot to miss, but I feel like a storm is coming. If I'm gonna make it through the day, then there's no more use in running. This is something I gotta face. If I risk it all,
אורחים ומפיקים, שר פלסנר ואסף נבו, אחרים על שידור תעלה של ויציק אהרון, אורחים בדיגיטל, ראות מתיתיהו ארגון, אסף חמוני ואלון גבאי, אחרינו סיוון כהן, ברק סרי האגדי.
תודה רבה לך, שיהיה לנו שבת שלום, סוף שבוע נעים, ורק 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 בשורות טובות.
הנה, יש בשורות טובות בעזרת השם בשבת, שהחטופות חוזרות.
אמן, 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 רק בשורות טובות, אמן.
שהשם יפנק אתכם חברים, להתראות גיצ'אבס.
Cause the writing's on the wall.